גיקונומי, 12 באפריל, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את אילן דיאמנט. דוקטור אילן כתב עם שותפו את בגידה בממלכת הסוד, ספר נהדר שעסק בבוגדים מפורסמים במאה ה-20, אם זה ברית המועצות, ישראל, אנגליה, כל מיני אנשים שבגדו במדינה שלהם, ובעצם מה זה אומר לבגוד במדינה, מי אלה האנשים האלה. אני מאוד מאוד נהניתי מהספר, אז ידעתי שיהיה לי מאוד מאוד מעניין לדבר עם אילן. אילן הוא פסיכולוג קליני, הוא בעל תואר שלישי מאוניברסיטה בלונדון, הוא עסק באבחון וטיפול בעובדים במערכות הביטחון של ישראל, באחת מהזרועות, מן הסתם, הוא קצת דיבר על זה בפרק, אבל לא ניכנס פה לדברים האלו, מפאת סיבות מובנות. הוא לימד במגמה הקלינית בבית הספר לפסיכולוגיה ובתוכנית לפסיכותרפיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. הוא עדיין מטפל באנשים, זאת אומרת, הוא עדיין עם האצבע על הדופק של העיסוק הזה. הפרק, כמו כל פרק איקונומי, זז מכל מיני כיוונים. דיברנו על הספר, דיברנו על אנשים שבגדו במדינה שלהם. דיברנו על אנשים באופן כללי, כי בסוף, כמו שמודי ברון, זיכרונו לברכה, אמר, זה הכל אנשים.
ולפני שנגיע לפרק המרתק הזה, אני אספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו ספאפי. היזם מאחורי ספאפי זה דוד נזרי, הוא היה פה בגיקונומי בסוף נובמבר. דוד גדל בבית שבדרך כלל לא מסתיים בצורה שבו חייו המשיכו. אתם יכולים לשמוע את זה בפרק איתו, אבל הוא החליט לשנות את דרכו. הוא הגיע לסיירת מטכ"ל, לא פחות ולא יותר, יצא לקורס קצינים, קיבל צוות באגוז אחרי זה, שירת לא מעט שנים בתור קצין לוחם בצה"ל, ולאחר מכן יצא לדרך כיזם, ואחד המיזמים שהוא מעורב בהם זו ספאפי. ספאפי זה אחלה של דבר אם אתם מחפשים עכשיו להזמין משהו לבית שלכם, לכבוד החגים או לעובדים שלכם, או לא יודע מה, שגם יפתח את הדמיון והיצירתיות של הילדים. זו ספה מודולרית, אפשר להרכיב אותה בכל מיני צורות, או בצורה של אוהל, או בצורה של גשר שכזה, או פשוט כספה, ספה שטוחה. זה דבר די מגניב, תכנסו לאתר, תראו, הילדים יכולים לשמש בספאפי, ממש ליצור עולמות דמיונים ולשחק בצורה מאוד יצירתית. זה יכול לפתח את המוטוריקה הגסה שלהם, זה יכול לפתח את המוטוריקה העדינה שלהם, את החשיבה החברתית, כשהם מזמינים ילדים ומשחקים ביחד. יש שלל צבעים, באמת ראית עם צעצוע, מסוג הדברים ש מוזר שלא חשבו עליו עד עכשיו. יש גם מחיר מיוחד למאזיני גיקונומי. אם תשתמשו בקוד הקופון גיקונומי, תקבלו 10% הנחה נוספים, כי גם ככה לכבוד פסח יש הנחות מאוד משמעותיות כרגע באתר על שלל הדגמים והצבעים. כן צריך להגיד שזה עכשיו, בעשרה הימים הקרובים לפסח, הנחה מיוחדת, הצעת ערך מיוחדת. כנסו, תראו, באמת דבר מדליק ומגניב. אני גם אשאיר לכם את הדף לפרק עם דוד, תאזינו אם בא לכם. ועכשיו, גיקונומי, מקווה שיהיה לכם מעניין.
גיקונומי, 12 באפריל, יום שישי בבוקר, והפעם יש לי את הזכות הגדולה לארח דוקטור אילן דיאמנט, שכתב עם שותפו את בגידה בממלכת הסוד, ספר נהדר שיצא לקרוא בתקופה האחרונה שעוסק בבוגדים מפורסמים בשורות זרועות הביטחון, אקדמיה, במאה ה-20. אני מתאר נמנה.
נמנה, תודה רבה גם על
ההקדמה. ועובד בשירותי הביטחון לאורך השנים של מדינת ישראל, ובבית ספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. נכון?
גמלאי מלפני כמה חודשים.
בסדר, אבל אף אחד לא באמת עוזב את האקדמיה.
לא, לא. כמורה מן החוץ גם, זאת אומרת, לא שייך לקאט.
הנה, בבקשה. אי אפשר באמת לעזוב את העניין הזה של לעמוד מול אנשים ולדבר איתם. זה כיף, לא?
נכון, נכון. זה כיף גדול, זה הנאה גדולה. היא ענאה, זה לא מול אנשים, זה, 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 זה להיות בקשר עם אנשים, להיות במגע עם אנשים, וגם להרגיש אם אתה משפיע או לא משפיע, אם נמצא עם אנשים ואין לך השפעה, זה לא כך נחמד. אז אני מקווה שאנחנו נשפיע אחד על השני בשיחה הזאת, כלומר נוכל להיות סקרנים ולשנות חלק מהתפיסות, העמדות שלנו.
איך המקצוע של הפסיכולוגיה השתנה בתקופה שלך?
הוא השתנה מאוד, על רגל אחת,
יש לנו זמן, אתה יכול אפילו להיות, להישאר על שתי רגליים.
בגילי אני מנסה לעמוד על רגל אחת כדי לשמור על יציבות.
אז אתה מעדיף.
לא, אבל בהחלט, ההערה שלך היא נכונה. אני למדתי, והגישה הייתה מאוד מאוד קלאסית, פרויד ושמרנית, וזה מה שנקרא פסיכולוגיה של אדם אחד. זאת אומרת, זה לא פסיכולוגיה של שניים. ובמובן הזה, תפיסה פסיכולוגית שאני למדתי אותה, זה שאתה יושב מטפל מול מטופל ואתה שותק. ואתה כמו לוח חלק, שהוא אמור להשליך עליך את מה שהוא משליך על העולם, ואתה צריך לקלוט את זה. אתה לא יכול להיות שם עם הסובייקט שלך, עם ההרגשה שלך. אז אתה מכיר את הקריקטורות שאתה יושב, והפסיכולוג עושה ככה, מהנהן בראש, וכאילו הוא לא מדבר. הוא נותן לך לדבר, ומדי פעם הוא זורק איזושהי פרשנות מסוימת.
זה נכון? תמיד? זאת אומרת, יש אנשים ספציפיים שאימם עדיף דווקא לפצוח בשיחה יותר הרע, או שהתיאוריה גורסת או גרסה אז שזה תמיד נכון?
אז התיאוריה היא גרסה אז שזה תמיד נכון, כי זו הייתה המורשת של אבינו ורבנו פרויד. הגישה שהפסיכולוג צריך לשמור על אובייקטיביות, כלומר על איזשהו מרחק, ואת האובייקטיביות הוא זורק במקום שהוא בעצמו נמצא בטיפול, והוא בעצמו יודע מהם הבעיות והקשיים שלו, כדי שלא יפיל את זה על המטופל. כלומר, הוא צריך להיות כאילו, כמו אנתרופולוג משתתף, נקרא לזה ככה, פחות משתתף. לימים, זו הייתה הגישה שבעצם התפתחה בשנות ה-20, 30, כשפרויד בעצם כתב את כתביו. אחרי מלחמת העולם השנייה, זאת אומרת, משנות ה-50 והלאה, התחילה להתפתח בעיקר באנגליה, גישה שהיא היום הרבה יותר חובקת עולם, שהיא גישה שאומרת, הפסיכולוגיה היא פסיכולוגיה של שניים. זאת אומרת, הפסיכולוגיה היא כזו שגם אני כמטפל הוא חלק מהסיפור. כלומר, אני לא יכול להיות מנותק, לא יכול להיות מרחוק. נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, כשעשיתי את הדוקטורט, עשיתי אותו באנגליה עם אחד האנשים המאוד מוכרים בתחום בארץ ובעולם, שמו פרופסור פיטר פונגי, שהוא שובב גדול, הוא אנליטיקאי קלאסי, הוא טופל בבית אנה פרויד בזמנו, ואחד המשפטים שלו, זה שלמדתי ממנו, זה כשאדם מהנהן בראשו, את מי הוא מבין? מי הוא מבין, אתה חושב?
את עצמו.
מבין את עצמו, בדיוק. זאת אומרת, ברור שההנהון שלי כמטפל, הוא שאני הנהנתי לעצמי, ולא שאלתי אותך, רגע, עכשיו כשהנהנת, מה הבנת ממה שאמרתי? אוקיי? זה חלק התייחסותי. זאת אומרת, עד כמה אני לוקח בחשבון, שיש פה איזושהי אינטראקציה, שלא תמיד אני מובן, או תמיד אתה מובן, ואנחנו יכולים לייצר איזושהי שיחה, שמאפשרת איזושהי אינטראקציה בינינו, שהיא זו שתאפשר את הגדילה ואת ההתפתחות, וכל זה נובע מכך שבעצם התפיסה הייתה, השתנתה אחרי מלחמת העולם השנייה, גם פרויד ששינה גישתו אחרי מלחמת העולם הראשונה, שאומרת בעצם שיש משמעות מאוד גדולה להתפתחות בינקות. וההתפתחות בינקות יש לה משמעות בגלל האינטראקציה שקיימת.
אוקיי, אז בוא נשאל בשלב הזה, האם העובדה שהיונקות השתנתה כל כך, הרי, שמעתי, יש איזה ספר או ליתר דיוק, תסקית, גם וגם של דן קרלין, אז יש לו איזה משפט שם שדבק איתי, ש-100% מההורים היו נלקחים מ-100% מה... זאת אומרת, 100% מהילדים היו נלקחים מ-100% מההורים, אז, לפני 100 שנה, הם היו חיים היום. בגלל אלימות, בגלל כל מיני גישות שהשתנו בחינוך ילדים, והצורה שבה אנשים מבלים את השנים הראשונות לחייהם, השתנתה בצורה קיצונית.
בהחלט.
האם זה משנה משהו ביחס לתיאוריה הפסיכולוגית?
בוודאי, זה משנה משהו ביחס לתיאוריה הפסיכולוגית, והיא חלק מתקופה, זאת אומרת, מה התקופה, מהי האג'נדה של התקופה, מהי רוח התקופה, פילוסופית, פסיכולוגית, פוליטית. בשנות ה-50, דוקטור ספוק היה המייעץ העיקרי, הייתה תפיסה, הייתה התנהגותית בעיקרה, זאת אומרת של פידבקים חיוביים ופידבקים שליליים, שהם אלה שנסעו בקף, והגישה הזו השתנתה שוב לאיזשהו מוקד שדווקא מתעסק בקשר בין האם והתינוק, באופן שבתחילה הייתה תפיסה שאומרת good enough mother, כלומר, כדאי שאנחנו נהיה הורים מכילים ומספיק טובים עבור הילד שלנו, זאת אומרת, אנחנו לא נעניש, אנחנו נהיה בהכלה וביכולת להיות במגע עם ה... ולהיות אמפתיים לקשיים שיש לילד או לתינוק.
אני מדבר פה על שנות ה-50, אני מניח שרוב האנשים...
אני מדבר על התפתחות משנות ה-50 והלאה, אני מדבר, אני למדתי בשנות ה-80, ובשנות ה-80 התפיסה הייתה עדיין בעצם תפיסה שמתחילה יותר להיות התייחסותית, ולא רק אני הקובע, סמכותנית נקרא לזה ככה. זאת אומרת, כאילו, יש טקסטבוק, ובטקסטבוק כתוב לך, אתה ראם כאבא, תעשה א', ב', ג', ד', ואז אתה תהיה הורי טוב, אוקיי? שזה טקסטבוק.
אפילו המושג טוב, אני לא מכיר בו, אבל בסדר.
אני מסכים איתך, אבל זה חלק מהתפיסה שהייתה, מה זה הורי טוב, מה זה הורי פחות טוב, איך תהיה הורי יותר טוב וכו', ולא תלמד מהתיקונים, או לא תתקן את עצמך ממה שהיה. אני יכול לומר שכשנולד בני הראשון, הייתי בין הצעירים, בין החברים, בין הצעירים, הייתי בין 27, ושאלו אותי, תגיד, חבר'ה שעוד לא היה להם ילדים, שאלו אותי, תגיד, אילן, איך זה לגדל בן ככה, כשאנחנו בגיל הזה? אמרתי להם בתשובה, ועוד הייתי פסיכולוג צעיר, אני לא יודע מי מגדל את מי. אז זו התשובה, זאת אומרת, כאילו המקום שבו היכולת שהתפתחה, זה חלק מהעניין שמי שמגדל אותי זה גם הבן שלי, מי שיגדל אותי זה גם המטופל שלי. זאת אומרת, אני אוכל להיות איתו, וממנו אני אלמד יותר טוב על עצמי. באיזשהו אופן.
אני אומר, גדלים ביחד. בסופו של דבר, הוא בן שנה, אתה בן 28 כבר, אתה עדיין בגיל שבו מאוד משתנים. זאת אומרת, שנות ה-30 זה עדיין תקופה שהאישיות עדיין מתעצבת. אנחנו רואים את זה סביבנו מאוד בתקופה הזאת, שמתפתחים טיפה יותר מאוחר והכל. נניח שגם שנות ה-80 זה היה כך. גדלים ביחד.
נכון.
זאת אומרת, הסיטואציה שלך מאוד השתנתה. פתאום יש הרבה יותר אחריות, פתאום יש מישהו שמעמיד קשיים על בסיס יומי בחייך שלא היו כאלה.
בהחלט, בהחלט. זאת אומרת, אתה צריך להיות הרבה יותר קשוב לקשיים, לשינוי, להתפתחות. שונה הדבר אם זה בן אחד, אם יש לך שני ילדים, שלושה ילדים, אתה הורה אחר, לא, לילד הראשון, לשני, לשלישי וכו'. ואתה בעצמך מתפתח או לא מתפתח. כמה אתה במגע עם זה? אני אתן לך עוד, אולי דוגמה אישית. תעצור אותי אם אני ככה, זה שוב יותר מדי על רגל, לא על רגל אחת.
לא, זה מאוד מעניין כי, ותכף אנשים שואלים, רגע, אבל איך זה קשור לספר? אז אני אגיד למי שלא קרא, כי אני מאוד ממליץ כן לקרוא, שבסוף זה ספר שהוא חצי או שני שליש ספר פסיכולוגי. זאת אומרת, הספר מורכב מפרקים על בוגדים מפורסמים במאה ה-20, בוגדים ובוגדות צריך לומר, וזה בדרך כלל איזה עמוד שניים, שלושה, שמתארים את הבגידה או את המעשה או קצת ביוגרפיה, אבל אז יש צלילה לתיאוריה פסיכואנליטית. מערכות היחסים, המשפחה, מרכיבי אישיות שהובילו למעשה, מה זה המעשה הזה בעצם בעיני העושה. אז שיחה כזו מאוד תורמת, אני חושב, להכנת הקרקע.
מכינת הקרקע באמת לחלוקה בין שנינו שכתבנו את הספר, אמיתי ושותפי לטיבת הספר לעבודה בעבר, שלמה פלד ולי, כשהייתה חלוקה מאוד ברורה. מה הוא כותב, סליחה, ומה אני כותב, ובאמת החלקים היותר פסיכולוגיים, פסיכואנליטיים, פסיכודינמיים, אני כתבתי בספר, הוא התייחס יותר גם לבחירה של הדמויות, וגם לסיפור המעשה, וקבענו מלכתחילה, שזה לא יהיה ספר שהוא מספר את הסיפור הבלשי, שהוא קם בבוקר ושם את המצנפת על ראשו, ירד למכונית היגואר שלו ושעט ברחובות לונדון האפורה והגשומה. כלומר, זה לא יהיה ספר שהוא בעצם מתאר את ג'ון לקארה, נקרא לזה ככה, למרות שאנחנו מאוד מעריכים את ג'ון לקארה.
אבל גם ג'ון לקארה וכל המדיום הזה שהתפתח אחריו, אתה רואה שכל כך בורחים, ברחו במשך עשרות שנים מהאמת האפורה והלעיתים דבילית וקטנה, אתה יודע, של אנשים נפגשים על גשר בברלין ומה מעבירים, לרוב מעבירים אפקס במובן הרחב, והמדיה ברחה מזה, היא ברחה לג'יימס בונד, היא ברחה לגדול מהחיים, ורק עכשיו, בתקופה הנוכחית, שיש מספיק עומק לספר ומספיק הבנה שהמציאות היא, בפעמים קצת מאכזבת, יש לך פתאום סדרות כמו Slow Horses שמופקים באנגליה, שבהם הסיפורים, מלבד הפרק האחרון שאני לא ממליץ עליו, אבל כל הסדרה הזאת היא הכל קטן. זאת אומרת, אין משמעות עצומה, אתה לא מציל את העולם, אתה לא הורס את העולם, אתה לא מציל מאות אלפים. אתה אולי תעצור פיגוע, אתה אולי תעביר מידע על רשת של סוכנים שמעבירים מידע על איזשהו מרכיב במטוס או לא יודע מה. הכל קטן.
הכל קטן והכל נותן את הזמן והוא לא פומפוזי והוא לא...
וכשהכל קטן, יש מקום לפסיכולוגיה.
ויש מקום, אתה קורא לזה לפסיכולוגיה, אני קצת אשנה את זה, יש מקום... להיות בהתרשמות ובחוויה שהיא חוויה יותר אמיתית של החיים. מאשר, אתה יודע, אתה נכנס לסרט ואתה, אפרופו העיסוק שלכם, של משחקים, אתה נמצא בעולם של משחק, אתה יודע, אתה נמצא בעולמות אחרים, ברור לך שזה עולמות אחרים.
וכשהכל גדול, אין מקום לקטן, שאתה מדבר על, לא יודע, קרב סטלינגרד, אין מקום לחוויה של הבן אדם הבודד בעמדה, כי עם כל הכבוד... הוא לא שרד יותר משמונה, שישה שבועות, ומסביבו עוד מיליונים מתו או נפצעו. אז אתה יודע, זה כבר לא, כמו שסטלין אמר, זה כבר לא טרגדיה, זה סטטיסטיקה.
נכון.
וכשאתה יורד לעולם הזה שאתם מתארים בספר, זה בן אדם, ובן אדם זה סיפור ענק, אבל הוא מלא במערכת יחסים מאחות, ומערכת יחסים מההורים, וזה מה שאנחנו כולנו מכירים. רובנו לא לוקחים החלטות של, אתה יודע, שישנו את החיים של כל כך הרבה אנשים.
כן, אבל השאלה, לא, אבל בלי אבל, השאלה היא איך החיים האלה שאנחנו גדלנו בתוכם, המשפחה, ההורים של ההורים וכולו, משפיעים על קבלות החלטות שלנו בסופו של דבר, או על התפקיד שלנו בחיים. זאת אומרת, אחד הדברים שלמדתי מהפסיכולוג הראשי שהקים את הפסיכולוגיה במוסד, עמיתי וחברי גדעון נפתלי, שהוא פסיכולוג ארגוני, הוא פסיכולוג חברתי, תעסוקתי, ואחד הדברים שהוא עוסק בו זה ההבנה של התפקיד שלי במשפחה, ואיך זה השפיע על הבחירה שלי במקצוע. נושא מעניין, כלומר, הבחירה היא בחירה שאומרת, למשל, אם גדלתי במשפחה שהיא כאוטית, והייתי רגיש לכאוס, אז אני הייתי רוצה לארגן ולהיות מישהו שהוא מסדר את הדברים, ומישהו שיכול לטפל בעצמי בעולם, על ידי זה שאני אהיה מנהל שמטפל את הדברים, או אני רואה חשבון שעושה סידור בחשבונות. אז התפיסה היא הרבה יותר עמוקה, אפילו בבחירה, בקבלת החלטות, בעיסוק. אחד הדמויות המאוד מעניינות בעיניי, שממלאת את התשובה לשאלה הזו, זה למשל סנודן, שגדל במשפחה מאוד כאוטית. והחוויה שלו, שבעצם להיות ילד או נער, שגדל במשפחה כאוטית, ועליו לייצר איזושהי משימה, של להיות מה שאנחנו קוראים הפסיכולוגים, ילד הורה. זאת אומרת, הוא צריך להיות בגיל צעיר מאוד מישהו שמארגן את ההורים שלו, כי ההורים מפורקים לגמרי, הם נורמליים, לא, אבל הם מתגרשים, והם שומרים סודות, והם מאשימים אחד את השני, והוא ילד נרפא, והוא גדל במשפחה כזו, שהוא נדחף להיות מישהו שרוצה להוציא את האמת לאור, אבל הוא לא יכול להוציא את האמת לאור, אז הוא מוציא את האמת לאור. אז זה
התשובה. עולה השאלה, כשמדברים על מישהו כזה, הרי כמות האנשים שנחשפה לסיפורים דומים, לעובדות דומות, במסגרת הארגון שנקרא NSA, היא עצומה. עשרות אלפים, ככל הנראה, באותו פרק זמן, אם לא יותר, אני מניח שעשרות אלפים. כמות האנשים מתוך עשרות האלפים האלו, שחוו ילדות עם גירושים, אנחנו יכולים סטטיסטית לבדוק את זה, הרי גירושים זה 40%, לא יודע, 30-50, תלוי באיזה סטייט, תלוי באיזה מקום. זאת אומרת, אמור להיות יותר.
כן.
אמורים להיות יותר. איך קורה שאין יותר?
השאלה היא שאלה, שוב, אתה יודע, אני הבאתי את המזוודה, אז אני יכול לנגן את הפסנתר. השאלה היא טובה במובן הזה, איך זה שזה קורה ששיעור הגירושים הוא 30%, 40%, והשיעור של בוגדים הוא מאוד מאוד נמוך.
כן, תחת הנחה, ברור שזה לא רק הנעלם היחידי במשוואה, אבל שאתה מסרטט תמונה, ואתה עושה שם את העבודה הפסיכואנליטית של מה מוביל אדם לדברים האלה, איך זה מנופה? זאת אומרת, איך יש פאנל שבסוף נשאר בודדים כל כך שעושים מעשה כזה? למרות שכשקוראים את הספר זה מרגיש שיש המון, אבל יש פשוט המון סיפורים.
אז השאלה הוא מה הקונטקסט? קודם כל, כשאנחנו מדברים על פסיכולוגיה או על התנהגות בעולם, כולל גיאופוליטית, כולל מצב כרגע בארץ, אנחנו לא במדעי הגרעין. אוקיי, אפילו הפיזיקה הקוונטית אומרת שאין מדעי הגרעין. זאת אומרת, אתה לא יכול בעצם לנבא באופן מוחלט.
הכל סטטיסטי. שום דבר.
מה?
הכל סטטיסטי.
הכל סטטיסטי, ובקירוב, אוקיי? זאת אומרת, יש סקרי דעת קהל. זה מה שהקהל אומר. זה אומר שזה מה שיקרה. זה מה שהקהל אומר. אז זה הדבר הראשון. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במקום שאין פה כוונה לנבא ולהגיד, כל מי שגדל בסביבה כאוטית יהיה בוגד, או יהיה מישהו שהוא יהיה רואה חשבון. לא. אבל התפיסה אומרת שבעצם יש איזשהו גרעין פנימי שהוא דוחף אותך להתנהגות. מבחינת הבגידה, כמו אני חושב משהו מאוד שקורה בחיים, המוקד הוא בעצם איזשהו תמונה שיש איזשהו אישיות ומאפייני אופי, שהם גם קשורים בסופו של דבר לשני מרכיבים נוספים. מרכיב אחד זה הנסיבות. זאת אומרת, נניח סנודן, שהוא נמצא ב-NSA, שזה 8200 של האמריקאים, ובתוך ה-NSA, מה שהוא מרגיש, שהוא מרגיש לא מוערך על ידי הבוסים שלו. זאת אומרת, הוא לא מקבל את ה... עכשיו הוא מנסה להגיד, חבר'ה, הוא גיק, אז כגיק מחשבים, הוא בא ואומר, יש לכם פה תקלות, פה יש לכם פרצות, כי הוא הקר, ביסודו הוא הקר. ואז הם לא מקשיבים לו. ואז הוא אומר, עכשיו אני אראה להם. זאת אומרת, מתחת יש איזושהי תחושה שהוא צריך להוכיח שיש לו ערך והוא שווק, כי הוא לא מרגיש עם ערך ושווק, ועוד מגיע מהבית. זאת אומרת, יש איזשהו מין משהו שמתחבר בתוך הארגון לאיזשהם קשיים פנימיים שלא לא טופלו היטב, ואז הוא מגיב בצורה הזו.
אתה יודע כמה עובדי טק אתה מתאר כרגע? לא, אני אומר, זה מדהים כמה התחושה הזו, בגלל שאני רוב חיי מנהל וכבר לא כותב קוד בעצמי, יוצא לי לפגוש כל כך הרבה אנשים שנופלים בדיוק לרובריקה הזאת של הארגון לא מעריך אותי, אני יותר חכם מהם, הם לא רואים את הפרצות ששאר האנשים עושים, אולי אני פשוט צריך לעזוב ולעשות משהו, אולי אני צריך פשוט, אתה יודע, כל הדברים האלה, רק שהם לא מתעסקים, סודות מדינה, הם לרוב מתעסקים עם מוצרים.
אתה, זה מעניין, כי אני לא מכיר מחקרים שנעשו על הפסיכולוגיה של האקרים. זאת אומרת, כאילו, עכשיו, כשנכנסים האקרים למוסדות ביון, זה שאלה טובה. כלומר, אם הוא יהיה האקר, שהוא גם יהיה האקר של הדברים שאני רוצה, שהוא לא יהיה האקר כלפיהם, שהוא ידע את מה שמותר לו לדעת לא יותר מדי.
כן, מידור זה שם המשחק בהרבה מאוד מקומות רגישים.
כן, בהחלט. אז מידור זה אחד הדברים, ומה שקורה נניח, שוב אני ממשיך את התזה על סנודן, אז יש את האופי, יש את הרקע, יש את האישיות, יש את, את הקונטקסט שזה מה שנקרא עולה בקונטקסט. אגב, פרויד דיבר על זה, כלומר, אחד הגילויים המשמעותיים שעד היום הם פועלים בעבודה טיפולית ובכלל, הוא נקורא לזה העברה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו מושפעים מהאופן שבו גודלנו, ואת הקשיים שהיו לנו במהלך ההתפתחות, אנחנו משליחים על מי שנמצא איתנו. זאת אומרת, לא קיבלנו מספיק אהבה, אנחנו מיד רגישים למצב שלא קיבלנו מספיק אהבה. לא קיבלנו מספיק הערכה, אני רגישים לזה שלא קיבלנו
מספיק הערכה. האדם רוצה את שחסר לו?
כן, כן, בדיוק. אז הוא רגיש לשם. אז, והוא מגיב לזה, והוא מגיב לזה אפילו תת-הורית. זה לא איזושהי תגובה שחלטנית, כן? זה מיד מרגיש ככה, מבפנים, תת-הורי.
כן, זה מתחבר לי, שמעתי את השיחה עם ג'ו רוגן, והוא מספר שם שכל האנשים המעניינים סביבו, היו להם ילדות גרועה מאוד, וזה הפך אותם אנשים מעניינים, כי אתה יודע, חסר להם ככה, אז הם נהיו נורא מצחיקים, חסר להם ככה, אז הם נהיו נורא אמביציוזים. הוא אומר, אנחנו, זאת אומרת, הוא מדבר על עצמו ועל החברים שלו, מגדלים את הילדים שלנו בצורה מיטבית, כי הוא עושה מרכאות, לא חסר להם כלום, אנחנו נורא אמפתיים, והכל אומר, אוקיי, שאתה מגדל בן אדם שהכל היה טוב עד גיל 18, מה יצא?
נכון, נכון.
זה מעסיק אותו, ואני מודה שזה נכנס לי לראש.
לחלוטין, זאת אומרת, יש משהו, תראה, אחד הגילויים המרעישים של דיוויד שרני, זה הוא פסיכיאטר אמריקאי, שהוא מומחה, לדעתנו, הוא המומחה הכי גדול בתחום, בזמננו.
אמרת פסיכיאטר, לא פסיכולוג.
פסיכיאטר, כן, פסיכיאטר אמריקאי, שעוסק בנושא של פסיכולוגיה של הבגידה, הוא דמות שהיא פגשה בוגדים בקילם, הנסן למשל, הוא היה שמשך שנה, אני נפגש איתו פעם בשבועיים ומדבר איתו, הוא היה גם בצוות של עורכי דין שהגנו על כמו אביגדור פלמן בארץ, הוא הכיר אנשים מקרוב, ואחת המסקנות שלו המאוד מאוד משמעותית זה שהיא גם באה לידי ביטוי במחקרים שעשו ב-CIA, זה שכל הבוגדים הם נורמליים, זאת אומרת הם גדלו במשפחות, הם לא עם פתולוגיות נפשית. הם משפחות הנורמליות, כלומר שיש בהם בעיות. אין משפחה שהם בבעיות.
כן, אנה קרינינה וכו.
בדיוק, נכון, בדיוק. ואז אגב, אחד הדברים המעניינים שהוא אומר, זה שהוא גילה את הסוד של המרכיב של הבגידה. זה גם משהו גנטי. הוא יהודי נחמד גם עם חושומו. הוא אומר, זה כרומוזום Y, זאת אומרת, זה הכרומוזום של הגבריות. כלומר, באופן כללי, מדברים על סטטיסטיקה, אז רוב הבוגדים הם גברים. גם בספר שלנו יש לנו בוגדת אחת אישה.
זה, אוקיי, אבל פה אנחנו מדברים על בגידה בממלכת הסוד, זאת אומרת, בוגדים במקומות רגישים ביטחונית, אבל המושג של בגידה, ואתה מתעסק איתו קצת בספר, הוא הרבה יותר רחב מכך. זאת אומרת, הבוגדת היחידה בספר, עושה את זה למען קובה, ומרגישה איזושהי שייכות לאומה האחרת, למרות שהיא אמריקאית, וכו וכו. זאת אומרת, המושג של בגידה, הרי אם אני מאמין שאני חלק, יש הרבה קומוניסטים בספר, מישראל, או מארצות הברית, או מבריטניה, אני לא בוגד אם אני מרגיש שייכות לצד השני.
אז אתה, אם אני מבין נכון, אתה מנסה לבחון...
דבר ראשון, מהי הגדרה?
מה, מהי הגדרה של בגידה?
כן, כי אם אתה אומר, רוב הבוגדים הם גברים, אבל אם האנשים האלה לא, לא בטוחים בכלל שהם בוגדים, זאת אומרת, אותה בוגדת, זה באמת מעסיק אותה. זאת אומרת, אתה רואה אחרי זה במכתבים, והמשפחה נדעתה אותה, ואתה יכול לספר את הסיפור מן הסתם הרבה יותר טוב ממני, אבל המושג של בגידה הוא לא תמיד קיים בראשם. הרי רובנו לא חושבים שאנחנו עושים משהו רע.
בהחלט. אז קודם כל יש את ההיבט המוסרי של בגידה, שאלה מוסרית. כלומר, זה משהו רע או משהו טוב. בעיני המדינה שהיא נבגדת, הבוגד הוא בוגד. בעיני המדינה שגייסה את הבוגד, או היא, הוא גויס, או הוא התנדב אליה, הוא גיבור. מבחינתה הוא גיבור, מבחינת הרוסים, פילבי הוא גיבור, ברג'ס הוא גיבור, אנטוני בלנט הם גיבורים, מבחינת האנגלים, הם מסואבים ומתואבים לגמרי. אז זו שאלה של, של, של בעיני מי אתה נתפס ככה או ככה, זאת אומרת בוגד או לא בוגד, זאת שאלה, שאלה של שייכות.
זו מילה שהיא כל כך נכנסה לחיים הארץ ישראלים בתקופה האחרונה, ובצורה הרבה יותר רחבה מאודי עדי וכל מיני כאלה. זאת אומרת, אני עשיתי כתבה פעם לבלייזר, עקבתי אחרי אלדד יניב, ואם תרצו, כשהחלו את דרכם, בפני 15-20 שנה. הסתובבו בין האקדמיות, והייתי שם רונן וארז, מאם תרצו, הגיעו לבן גוריון, ומעלה להם את העניין הזה של נעמי מהקרן החדשה שהיא בוגדת והכל, ועם הקרן הזו שהצמידו לראשה, ונעמדה בה מהקהל מישהי שאומרת, זו דודה שלי, אתם הורסים את החיים שלה. מה זה המילה הזאת? מאיפה הבאתם את המילה הזאת?
כן.
זה לא עצר אותם כמובן, הם מאוד מאמינים בצדקת דרכם והכל, אבל ההצמדה של המילה הזו היום לכל מי שמעז לחשוב אחרת, שלא ברור אחרת ממי, היא נורא קלה על ההדק.
היא מאוד קלה על ההדק, אתה צודק, היא שימוש נלוז במושג של הבגידה. כלומר, שימוש לצרכים מאוד מאוד ברורים, כלומר, מי איתי ומי לא איתי, אוקיי? וקל מאוד לחבר את זה למקום מאוד רגשי, מי איתי ומי לא איתי. שוב, הפסיכולוגיה עובדת שם.
אבל זה לא איתנו, זה לא איתי, זה איתנו.
איתנו.
אתה מבין, זה... איתנו, ברגע שאנחנו 50% פלוס אפסילון, איתנו זה, הוא מאוד משונה.
לחלוטין, בהחלט. בהחלט, זה נכון. זאת אומרת, השימוש, אבל אמרתי, זה שימוש נלוז באיזשהו מושג, שהבסיס שלו הוא לא, הוא לא, הוא לא בסיס בעצם שניתן להבחנה. מבחינה משפטית, השאלה היא מה מוגדרת בגידה. הבגידה, המושג המשפטי הוא מוספג מהמאה ה-13 באנגליה, שאומר בגידה זה מי שפעל למותו של, של המלך, ודינו מוות.
שזה חוק שהמלך הוציא כדי לשמור על עצמו, אין פה מה, אל תלכו רחוק.
לחלוטין, לחלוטין, אבל יש פה אמירה מאוד ברורה, מה המושג של הבגידה? זאת אומרת, המושג של הבגידה, במובן הכי טהור שלה, היא שבו בעצם אתה נמצא בסיטואציה שאתה מוסר מידע שאסור לך למסור לאויב או לגורם זר שיכול לפגוע בקיום של המדינה שלך. זה המושג הכי, הכי...
רגע, אבל זה רק מהמובן של תחילת התפתחות המדינות, נקרא לזה, הרי המושג של הבגידה מיוספוס פלביוס וכל מיני דמויות בהיסטוריה, אתה יודע, הסיפור על מעבר תרמפולי, ובסוף הפרסים נכנסים כי מישהו מהיוונים מוסר מידע ובוגד בתמורה לבצע כסף, הרי המושג של בגידה קיים משחר ההיסטוריה.
מכמעט דנן, זאת אומרת שהיא יוצרת איזושהי חוויה פנימית של שייכות ואי שייכות. למי אני שייך? לאיזה קבוצה אני שייך? לאיזה קלן אני שייך?
מתוך הבנה שאם נולדת, אז זהו, התלם נחפר, ומעכשיו, אם אתה יוצא מהתלם שנולדת לתוכו, אינך בוגד.
נכון.
זה דרך של הקבוצה להגן על עצמה.
בהחלט, בהחלט, ובצדק. בצדק במובן הזה
של... אחרת, אי אפשר לנהל קבוצה.
נכון, נכון, כן. נכון. למרות שכאילו, אני חושב שנוח הררי מדבר על התפתחות הקהילה, שהיא התחילה מרחילות. זאת אומרת, ברגע שיש רחילות, מדברים אחד על השני בתוך הקהילה, אז יש קהילה, כי מדברים אחד על השני, אבל שלא נדבר מבחוץ, שלא נספר על זה מבחוץ, את הרחילות.
כביסה עושים בתוך הבית.
בדיוק, כביסה מחפשים בתוך הבית, וזה חלק ממה שמייצר את האחדות. כאילו זה
לא יודע, אפשר לטעון, יש הרבה הרי שיג ושיח סביב הסיפור הזה, מה מייצר... קשיחות, הרי אם אתה לא בודק את העניין הזה, אם יש כשלים ואתה שומר אותם בפנים, זה מה ששומר על הקבוצה או לא?
שאלה, שאלה טובה, זאת אומרת, אני חושב שקודם כל...
אם מדברים על whistleblowers, סטייל, סנודן והכל, זאת אומרת, אתה מסתכל על הגופים האלה, ואם יש משהו אחד שעולה בבירור מהספר שלך, זה שהם לא הכי טובים. זאת אומרת, הפרק הראשון אפילו, פולארד, אני לא רוצה להרוס פה, זה פרק, אני בדיעבד לא הכרתי את הסיפור. קראתי זה, אמרתי, אתה יודע מה הכי הפתיע אותי בסיפור הזה?
מה?
איך לכל הרוחות לא פיתרו אותו כל כך הרבה לפני? זאת אומרת, אתה מתאר שם סיטואציה, זה פרטים ביוגרפיים, אני לא הורס פה את הספר, אבל אתה מתאר סיטואציה שבה הוא נכנס לרעיון עבודה, באחת מזרועות הביטחון האחרות, והוא מזיע, מסריח, לא מקולח, איחר לרעיון, מספר שכל הסוף שבוע הוא נלחם בכנופיה של טרוריסטים שחטפו את אשתו, והנה הוא הציל אותה והנה הוא הגיע לרעיון. אוקיי, זה לא השלב שבו המרואיין מעבר ללפסול אותו, מרים טלפון ואומר, יש פה בן אדם הפרעה, פסיכיאטרית, לא פסיכולוגית, בבקשה תוציאו אותו מהמקום שהוא נמצא בו, וזה לא קרה.
כן.
הוא במשך שנים נשאר שם אחרי זה.
כן, כן.
זאת אומרת...
אז מה זה מפתיע?
אני רוצה לספר לעצמי שדברים עובדים טוב יותר. זאת אומרת, זה תמיד ככה. כל מי ש... ושוב, אני לוקח את זה לעולמי הקטן, כל מי שעובד בחברת סטארט-אפ, משוכנע, שעובד במקום הכי כושל בעולם. ובמך, בחברות ששוות, 10 מיליארד דולר, ואני אריח מישהי, ואז אני אקבל... הודעות מנשמות טובות, אתה לא מבין, זה לא כמו שהיא אומרת, זה לא ככה, זה לא פה, זה לא שם, הכל רקוב מתחת למכסה המנוע. ואתה אומר, מה נראה לכם? שזה לא כך בכל מקום?
אוקיי.
אבל אתה מספר, אני לפחות צריך לספר לעצמי את השקרים האלה של, לא, במקומות אחרים זה יותר טוב. כדי שאתה יודע.
כן, כן, כן.
כדי לא לשבור את הכלים בראשי, כדי, אתה יודע, להתנהל כמו בן אדם... כאילו שאין מלחמת עולם שלישית שתיפתח עוד 24 שעות, אני חייב שקר לעצמי קצת, לא?
אוקיי, אז זה חלק מה שקורה גם לארגון. הוא חייב לשקר לעצמו כדי, כמו אולי גם בסטארט-אפים, באיזשהו מקום, עד שאתה מתפרק ונופל, כי לא קלטת את המציאות כמו שהיא. כאילו אתה כמו נמצא בסרט, ואתה לא לגמרי במגע עם המציאות. וכשאתה מתאר את פולארד, אחד הדברים שקורה בארגון במצבים כאלה, זה שארגון צריך לשמור על עצמו. עכשיו, מה זאת אומרת ארגון צריך לשמור על עצמו? שותפי, שלמה פלד, טבע את המושג שמבחינת בגידה, בארגון זה כמו גילוי עריות במשפחה. אתה לא היית רוצה שזה יצא החוצה. היום אנחנו הרבה יותר פתוחים עם העניין. כלומר, והסיפורים הם... הייתי בקשר.
אני אפילו לא יכול לתאר לעצמי. זה לא שאלה שאני אפילו לא יכול לשאול את עצמי. אני מקווה שזה לא כך אצל הארגון, שהארגון צריך בכל זאת לשאול את עצמו, אבל אני לא, כשאתה, זה השוואה שאני אפילו לא מצליח לעכל אותה. קראתי אותה, אבל אני לא מצליח אפילו לעכל אותה.
ההשוואה הזו.
כי אני לא יכול לחשוב על הסיטואציה הזו.
זה טאבו, יש דברים שהם טאבו, שאתה, בהגדרה, אתה מגייס, מכניס אנשים לארגון שאתה סומך עליהם, ואם לא היית סומך עליהם, היית מוציא אותה. עכשיו, אתה, זה חלק מבסיס של, של, של עבודה במשפחה, אבל גם בארגון שהוא בנוי על סודות ועל ביטחון המדינה. אוקיי? אז ברגע שמישהו פועל בניגוד לנורמות, ונקרא לזה במקום בגידה, נקרא לזה מעילה באמון.
היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה, אני רוצה להזכיר לכם שהפרק הוא בחסות ספאפי. ספת משחק מודולרית לילדים. יש עכשיו מבצע מיוחד לפסח במחיר של 999 שקלים בלבד. אחלה של דבר להביא לבית שלכם, משהו שיתרום להתפתחות של הילדים. יהיה גם פתרון ישיבה, גם יפתח את המוטוריקה הגסה, גם יפתח את המוטוריקה העדינה, גם יפתח את החשיבה החברתית, את הדמיון ויצירתיות. זה ראית מודולרי שאפשר להפוך אותו לכל מיני צורות ואופנים שונים. זה יכול להיות או מבצר לילדים, או ספה ארוכה, או ספה גבוהה, כל מיני צורות. תיכנסו לאתר, אתם תבינו בדיוק על מה אני מדבר. יופי יופי של דבר, אם אתם מחפשים עכשיו מתנה לחג, אם אתם, לא יודע מה, מנהלי רווחה באיזשהו ארגון, מחפשים מתנה מדליקה לעובדים שלכם, אתם רוצים לקנות לעצמכם. יופי של דבר, אני אשאיר לכם לינק, כנסו, אחלה מבצע עכשיו, תזמינו, שיהיה בכיף. ויש גם קוד קופון מיוחד. אם תשתמשו בקוד הקופון גיקונומי, תקבלו 10% הנחה נוספים. אבל כן, זה רק עכשיו לפסח, זאת אומרת, רק עוד 10 ימים מהרגע שהפרק הזה עולה. אם זה מאוחר יותר, תנסו, יעבוד, יעבוד, לא יעבוד, לא יעבוד. אני יודעת כמה נוכל להמשיך את המבצע המיוחד הזה למאזני גיקונומי. מקווה שתתפסו את זה בזמן. ועכשיו, בחזרה לפרק, מקווה שמעניין לכם.
יותר נוח, דיברנו מקודם על בגידה. שהוא נושג מוסרי ונו נו.
כן, גם בחוק, בלשון החוק, בגידה בעת מלחמה זה מוות, אז הרבה פעמים מפריע קצת לנהל דיון. מעילה באימון, זה חמודי, זה לא מוות. זה אולי שנה בכלא.
נכון, בדיוק. ואכן, אני, ככל שאני יודע בארץ, אני לא יודע כמה הואשמו בבגידה, אלא במסירת מידע לאויב וכו'. זאת אומרת, ממש גרום, האשמות שמאוד מאוד לא ניתנות לסימן שאלה. בגלל שבגידה זה מושג מאוד רחב. מעילה באמון זה דבר מאוד מאוד ברור. התחושה הזו של מעילה באמון, ואז מעילה באמון, החיבור בין גילוי הראיות, זה הידיעה הפנימית שלך ושלי כילד, שיש שם דמות בחוץ שהיא אמורה לעשות לך טוב, לא לעשות לך רע, לא לפגוע בך.
ראיתי דיון שהתפתח, כי אמרתי שאתה מגיע להתארח, ואז ראיתי דיון בטוויטר שהתפתח, על האם זה, אם הולכים לדבר על בגידה בשירותי הביטחון, או גם בגידה בין בני זוג, משהו שכנראה מעסיק הרבה אנשים.
כן.
אני שיתעסק, מה זה ההגדרה בכלל של בגידה? ואז ראיתי שם מישהו כתבה, מישהו אחר כתב, לא יודע מה, משהו שאתה מסתיר, שהצד השני, לא יודע מה, אבל אני אומר, וההגדרה של מעילה באמון היא הרבה יותר טובה.
נכון.
מאשר בגידה.
אז אנחנו נעדיף באמת להשתמש במושג מעילה באמון, וכשאתה מדבר על מעילה באמון, אז אתה יכול להתייחס נניח למה שקורה במדינה, כמה יש פה מעילה באמון שלנו, של התושבים, שיש את המנהלים שלא לא עובדים כמו שצריך, כמה יש מעילה באמון שלה, שהמנהל מרגיש עם העובדים שלו. אז זה חלק משאלה שהיא קשורה פנימית, עמוק לאמון וחוסר אמון.
כן, זה אחד,
ביחסים הבין אישיים.
הון אנושי, שבדרך כלל מגדירים חברה מתפקדת, society, שיש הון אנושי גבוה, זאת אומרת שיש אמון גבוה. וכשאין אמון גבוה, דברים מתחילים להתפורר, ואתה רואה את זה היטב במדינת ישראל, זה לא משהו חדש. אני לא רוצה ליפול פה על איזושהי נוסטלגיה, זה בין המדינות היחידות שיראה לגמרי נורמטיבי לאנשים שמישהו עוקץ את ביטוח לאומי, כי טוב מאוד, מגיע להם, הם גם ככה דופקים אותנו, כל מיני כאלה, וזה יהיה, זה השכנים יעודדו את האיש. נכון. הם לא ירגישו, אה, הוא לוקח לי כסף מהכיס, אתה יודע, הקולקטיבי שלנו.
נכון, נכון. וזה אומר, יכול
להפוך. זה עניין, זה הצבעה של אמון נמוך, אחד נכון, בשני, נכון. במערכת. נכון. לא יודע, כמה שנים זה כבר ככה, אבל זה כך.
נכון, נכון. אני, נכון. זאת אומרת, אני מרגיש שהדבר הזה הוא מאוד משמעותי, בתחושה של איך אני מתמודד עם מצבים, שאני יכול לסמוך על מי שמנהל אותי. או מי ש... האבא שלי, הדמיוני. לפני שבועיים פרצו לי לאוטו, ויש לי אותו עם גג נפתח כזה, אז קראו אותו גג הנפתח, והגיעה משטרה, והגיעו שוטרים, ולשמחתי הגיעו שוטרים שהיה
להם... אכפת להם.
שאכפת להם, ונחמדים. ואחד מהם הייתה לי שיחה איתו, ככה, ושאלתי אותו, איך בא המשטרה היום? אחד מהם אומר, אני הולך להתפטר. אני אומר לו, למה אתה הולך להתפטר? הוא אומר, כי אני שוטר טוב, וכל העבודה נופלת עליי. אני גר ביפו. מה זה כל העבודה נופלת עליי? יש, במשמרת שלי יש כל פעם שלוש נשים וגבר אחד. אני יוצא בכל משמרת ל-17 פעילויות, כי נשים לא יכולות להסתובב שם, אז הכל נופל עליי. אני לא יכול את זה. אז אני מתפטר. ואז השוטר השני אומר, כן, המצב הוא לא כך טוב. אני אומר לו, בן כמה אתה? הוא אומר לי, אני בן 55. ואני שואל אותו, מתי אתה יוצא לפנסיה? אני אומר, אני בגיל 57. אני אומר, לא, אותו אתה עוזב, זה בסדר, זה נכון. ואז מתקדם את השיחה והוא שואל אותי, ונוצר שיחה עם בן אדם, אתה יודע, לא השוטר שבמחאה שאנחנו שומעים עליו. והוא אומר לי, אילן, אני יכול להיות, מה אתה עוסק? אני אומר לו, אני פסיכולוג. הוא אומר לי, אני יכול להיות לשאול אותך שאלה? אני אומר לו, מה? תגיד, אתה חושב שזה יהיה נכון אם אני יוציא פרופיל נפשי כדי לעזוב את המשטרה יותר מוקדם? אמרתי, וואו, מנועת, עוד שנתיים, זה לא, תיקח את חופשה, זה עוד שנה וחצי. משהו בתחושה של לעזוב את המקום הזה, כי זה לא מקום שנותן לך ביטחון, ולא נותן שהוא מספק, ולא לא, לא, לא מקום.
שמע, לפני שני אורחים, לפניך, היה פה שישי שבר. היה פה שוטר מהאזור שלך, מדרום תל אביב. הסיפורים שלו היו קשים. זאת אומרת, הם היו כל כך קשים, שאני בשבתות שוחה עם הילד, ליד כמה קצינים שככה הקשבתי להם, אז הם קצינים בכירים במשטרה, אני קצת מפחד שהם יעשו לי משהו לאותו. אבל זה רק מראה מה אני חושב כאזרח על הגוף הזה, שאני קצת מעליל בראשי שהחברה האלה הם על הצד העברייני, ולמרות שהם במדים. ושהם התנקמו בי על זה שנתתי פותחן פה למישהו שעזב את המשטרה, הוא מספר, הם לא האמינו שאני מתפטר, כי מי מתפטר? והוא סיפורי זוועה על ארגון שאני לא מבין איך זה לא הנושא העיקרי, זאת אומרת, בעיניי זה צריך להיות הנושא, בגלל זה כל כך נפגעתי כאזרח, ממי שמינו לשר שאמון על, על הגוף הזה, כי אני אומר, איך לא ברור לכם, שאמון בין אנשים, נבנה מלמטה למעלה, זאת אומרת, אם משהו קורה, אני מצפה שיהיה בסדר, בגלל זה השבעה באוקטובר, הוא כזה שבר נורא גדול. הרי ברור לי, שיש בעיות בכל הגופים, מערכת הבריאות, חינוך, הכל. אבל כשאתה נתקל בזה, כל השקרים נעלמים. ובמשטרה, בבעיות של המשטרה, נתקלים הרבה. כי עבריינים גם מרגישים את זה, אז גם הם מרגישים יותר בנוח. זאת אומרת, אתה יודע, אשתי שאלה אותי אם זה בסדר שניסה, ההורים שלי עזבו את באר שבע, הגיעו לראשון, אם זה בסדר שניסה לראשון ביום שבת, כי המודיעין האיראני אמר שלא לצאת מהערים הגדולות. אז אמרתי, אני לא יודע אם מה שצריך להדאיג אותנו זה זה, העובדה שזרקו רימון בלובי בבניין ליד. אמרה, מה? אמרתי, כן. מתי? לפי המים.
בדיוק, בדיוק, כן.
אתה יודע, זה הרבה יותר מפחיד אותי מהאיראנים, זה מה קורה כשהאמון הבסיסי, כן, שהאמון הבסיסי בין אזרחים מופר כל כך, יש פה איזושהי בעיה מאוד עמוקה.
נכון, נכון.
ולא לוקחים את זה מספיק ברצינות.
אני חושב שלא לוקחים את זה מספיק ברצינות, וכששאלת אותי מקודם על הפסיכולוגיה, אז אמון בסיסי זה אחד הדברים, או אחד הגורמים שאחרי מלחמת העולם השנייה, בעקבות הטראומה של מלחמת העולם השנייה, הייתה הבנה שאחד הגורמים להשפעה של טראומה בילדות, היא האמון הבסיסי או חוסר האמון הבסיסי. כלומר, כמה נוצר אמון בסיסי, זה דבר שהוא מגיל אפס. היום אנחנו מדברים על זה, אנחנו ידיעה הזו, שיש לנו את האוקסיטוצין, אנחנו יודעים מה זה הורמון האהבה, מה שנקרא, שאישה בהיריון, בשליש האחרון של ההיריון, וביותה אם צעירה, יש שם הפרשה של הורמונים שמבטלים את העני, את עצמה. היא יכולה כן לישון, לא לישון בלילה, כן לאכול, לא לאכול. כל כולה, בצורה נורמלית, היא תשומת הלב לתינוק וסיפוק הצרכים של התינוק. באופן מאוד בסיסי, גם פיזי וגם רגשי.
מבחינת הילד, יש מי שדואג לו בצורה אבסולוטית, וכל דבר מעבר לזה זה בגידה.
נכון, בדיוק. עכשיו, אז זה כל כך בסיסי וראשוני אצלנו, שאנחנו מאוד רגישים כשזה קצת מתחיל להשתנות, כלומר, זה קצת יש שם תזוזה, ויש מעילה באמון, כי אנחנו מצפים פנימית שיש שם מישהו שיגן עלינו.
זה האמון. זאת אומרת, שלקחתי לילד את המוצץ, כי הוא היה מאוד מחובר למוצץ, ואני מבחינתי לא רציתי לעשות לסיפור, אמרתי שיהיה מוכן, נשים את זה על עץ, ויהיה בסדר. ואז יום שהיה לו פה וגפיים. ונורא כאב לו. אז אני אקח את המוצץ ונעביר, והוא, זהו, היה בן שנתיים וחצי, שלוש, לא יודע מה, והוא אמר לי, אתה בוגד בי, מה אתה עושה? והוא משתמש במילה הזאת, אמרתי, וואו, כמעט עצרתי את עצמי, ברור שלא, עצרתי את עצמי מלצחוק, כי לא רציתי, כי בשבילו זה סוף העולם, הוא מרגיש בידה, אני לא רוצה לבטל את התחושות שלו, אבל בראש שלי אמרתי, איזה סיטואציה מצחיקה, אני כל כך מחכה כבר ליום שאני אוכל לצחוק על זה איתו, יש לנו עץ זית, והמוצץ תלוי על העץ
הזית,
והוא עדיין מדי פעם עובר, שנים עברו. ואני מדי פעם מזכיר לו את זה.
אבל זה מדהים, כי ככה מקודם דיברנו על אני אמרתי משהו על שהילד מגדל אותי, אתה מתאר את הסיטואציה שדרך הפידבק שלו, אתה רואה משהו שעשית שהוא לא נכון. אז אתה מתקן את עצמך ואתה אומר, אוקיי, עכשיו...
עצרתי את עצמי לא לעשות נכון, כי ממש בשנייה האחרונה, כי התגובה האינסטינקטיבית שלי הייתה לצחוק מהאבסורד של הטענה הזאת, שאתה בוגד בי, בגדת בי, לקחת את המוצץ.
נכון.
אבל זה מה שיצא לו.
נכון.
ואני מאמין לו לגמרי שכך הוא חש.
זה מה שהוא חש, אבל אם הוא משתמש במושג אתה בוגד בי, לא, אתה לא אומר, הוא לא אומר לך, אבא, אתה מועל ב...
לא, הוא אמר אתה בוגד, אמרתי, מאיפה הבאת את המילה הזאת בכלל? מאיפה זה בא?
נכון, מאיפה זה בא? זה מעניין.
כן, אתה יודע, יש אבא אחר באגן מהפרקליטות, אני לא יודע, אולי, אני לא יודע מה קורה שם, אבל לא
כבר.
אבל המילה הגיעה, וזו אותה מילה שאתה מתאר בספריך, כדי לתאר את ואנונו, ולתאר את פולארד, ולתאר כל כך הרבה אנשים. אתה יודע, ואני ראיתי את הבן אדם הזה, הייתי רואה אותו, הייתי הולך, שהייתי רווק, הייתי הולך לים בתל אביב, והייתי רואה את ואנונו הולך, כי הוא גר לא רחוק מאיתנו, ממני ומהשותף של הדירה, ופעם ראשונה שראינו אותו, פשוט הולך מולנו ברחוב עם התיק הקטן שלו, הולך לחוף שבבוגר, שהוא מתיישב, אני אומר, ואף אחד לא הציק לו, והכל, שאמרתי, זה הדבר הכי מטורף שאני, שאתה יודע, אמרתי, תראה, לפני שנייה, הוא היה סכנה למדינה, שמו אותו בצינוק, אתה יודע, יש את התמונה המפורסמת עם הקף יד והכל, והנה, הוא הולך פה איתנו לים בבוגר שוב. הכל אבסורדי.
הכל אבסורדי, הכל אבסורדי. עכשיו, למה אתה מתכוון, אבל כשאתה אומר, כאילו, לפני רגע הוא היה האויב הכי גדול, ועכשיו הוא מסובב חופשי?
כן.
הוא כאילו נורמלי? כאילו, הוא בן אדם? מה?
אבל זה מנקודה נקודה, יש פה איזשהו ניסיון הרי של המערכת כדי להזהיר, או כדי להוריד את הסיכוי שזה יקרה עם אנשים אחרים, עושים דמוניזציה עצומה, עושים, אתה יודע, מסמנים את האנשים האלה בתור, הרי המילה בוגד, זה עבירה שדינה מוות, עד מוות.
אז הנה לך, הנה לך החיבור בין גילוי עריות, לבו, האופן שבו כשיש את הגילוי עריות, כשיש את הבוגד, אז המדינה היא לא יכולה לשאת את הדבר הזה שנקרא בוגד. אגב, לא ברור אם ואנונו בגד או לא בגד. זאת אומרת, שאני קורא, כשאחד הדברים המעניינים לנו היה תוך כדי כתיבת הספר, זה לגלות עוד ועוד דברים שלא ידענו אותם, מעבר למה שהיה כתוב בעיתון. זה הסקרנות הטבעית שכל חוקר באשר הוא. ולנו יש סימן שאלה, האם הוא באמת בידיעה מסר מידע כדי לדגום, או כדי לבגוד במדינה, זו שאלה מאוד טובה. שאלת המניע היא מאוד מאוד ברורה, אוקיי?
גם בהגעה המשפטית, גם בעולם המשפטי, זה מאוד חשוב.
וגם מה הראיה? עכשיו, הראיה היא שוב...
לא, גם מה המניע? מה הוביל אותך לעשות מה שעשית?
והמניע תמיד הוא משהו יהיה פנימי, אתה לא יכול לדעת אותו, כי אנחנו מדברים היום על סינואר, אנחנו האם, אנחנו... איך אנחנו יודעים מי זה ומה זה סינואר? מה ישפיע עליו? מה יניע אותו? מה המניע שלו כדי...
אתה קראת, אני חייב לשאול, אתה, כי אני ראיתי ככה במוסף הארץ, היה קצת, היה כתבה כזאת שעסקה על החקירות שלו בבית הכלא.
כן.
אני מודה שזה ריתק אותי, זאת אומרת, אני לא הכרתי את האיש הזה עד, אתה חשוף את הדברים האלה? אתה הכרת את הדברים האלה?
לא, אני לא הכרתי את הדברים, הכרתי כמוך בעיתון.
הבנתי, אוקיי. ומה חשבת?
חשבתי שזה חלק מהעניין של ה... דברים האלה, או מה שאנחנו קוראים בעיתון, זה שזה, אני קורא לזה היום, כשאני פותח את המדיה, זה פרשנים מפרישים. זאת אומרת, מה שהיה נכון לפני X שנים, לא בטוח שזה נכון לעכשיו.
30 שנה.
30 שנה. זאת אומרת...
המון זמן.
נכון. אנחנו משתנים במשך השנים. אנחנו רואים את זה גם עם הבוגדים. הם משתנים במשך השנים. אז אני לא בטוח שהמודיעין הזה הוא מספיק רלוונטי, כלומר, בניתוח האישיות ומה ישפיע עליו. אז אבל איך הגענו לסינואר? למה אתה נהיית אסוציאטיבי?
עזוב, ככה זה, אנחנו רצים מדבר לדבר. מה הכי הפתיע אותך כשקראת על הדמויות האלה?
לא, דיברתי על ואנונו. כן, דיברתי על ואנונו.
חשבת שהוא לא באמת, שקראת את העדויות ואת הפרטים.
שאתה מסתכל על מהלך החיים ומהלך ההתפתחויות, הוא אומנם צילם, אתה לא יודע למה הוא צילם. מה גרם לו לצלם? זאת אומרת, אז יש השערות, כן? נקמה, פיתרו אותו, הוא הרגיש... וברקע זה קיים שם, יש איזושהי בעיה בזהות מההתחלה, זאת אומרת, הוא לא מרגיש שהוא נמצא במקום שלו, הוא מחפש את המקום שלו, כל החיים הוא מחפש את המקום שלו, אז בין היתר הוא לוקח את הסט של 5 נגטיבים, והוא שם לו בתרמיד, והוא מטייל בכל העולם.
צריך גם להגיד את האמת, אם אני אשים לך פה כפתור אדום, אני אגיד אסור לרחוץ על הכפתור האדום, זה קצת מפתה.
נכון.
כשאתה נוסע שם ליד דימונה, ויש שלטים על הגדר, אסור לצלם, לא, זה קצת מפתה.
תראה,
אפילו אם אני לא אעשה עם זה משהו, סתם לצלם כי הרשום שאסור.
מה מפתה בזה? מה הדבר שמפתה?
אתה יודע, כמו הסיבה שילדים קטנים מעשנים, אני יודע מה, או שותים אלכוהול, כי אסור.
אז אחד זה אסור, והשני, אנחנו מדברים פה על סוד, ועל שמירת סוד. עכשיו, לשמוע סוד...
כוח, אתה כותב בספר על זה הרבה.
זה כוח, מצד אחד, מצד שני, זה לחץ. אוקיי? זאת אומרת, הסוד הוא משהו שיוצר, אתה רוצה להשתחרר. אתה לא רוצה להיות כל הזמן במצב שאתה מאופק, נקרא לזה כך, זה בשמירת הסוד. עכשיו, אחד הדברים המעניינים שאנחנו שמים לב אליו, חשבנו עליו במהלך הטבעה של הספר, מה מביא אנשים בוגדים להודות באשמה. אפרופו, המקום שבו הוא לוקח איתו את הוואנון, הוא לוקח איתו את הנגטיבים, ובאיזשהו אופן מבפנים, הוא רוצה גם להשתחרר מזה שהוא בעצם, יש בתוכו סוד, שהוא רוצה להשתחרר ממנו, הוא לא רוצה להיות שם, בין היתר הוא כמובן רוצה לנקום, אולי, אבל הוא לא רוצה לנקום, כי הוא יודע שזה יפגע בו, אז הוא לא הולך, והוא לא מוסר את זה למדינה זרה, ואיזשהו מין צבר של, הזדמנויות, שזה הגורם השלישי, דיברנו בהתחלה על אישיות, ודיברנו על קונטקסט, כלומר, נניח עם ואנונו, זה שמזהירים אותו ומטרים, שהוא לא יהיה מחובר לערבים וכו', וזה הוא ממשיך להיות בקשר עם ערבים, ואז מפטרים אותו, ואז הוא מסתובב לו בעולם. זה המרכיב השני, שזה הקונטקסט מול הארגון, והקונטקסט שזה הזדמנות. זאת אומרת, יש איזו הזדמנות שבו הוא מגיע לאיזושהי כנסייה באוסטרליה, הוא נפגש עם איזשהו קרוק, והוא מספר את הסיפור שלו על הקור בלימונה, והקרוק הזה אומר, בוא נאפשר לעשות מזה כסף, בוא נעשה מזה כסף, בוא תספר לי, בוא נ... והוא כמו אדם תמים, והוא תמים, הוא לא איזשהו בוגד שעם מניעים מאוד גדולים.
לא ג'יימס בונד.
זה לא ג'יימס בונד. איש פשוט, כמו שאתה מתאר, הולך
לים לבד, הולך לים
לבד. ואז אתה יכול לשאול את השאלה, אוקיי, הוא תמים, הוא גויס, הוא לא, הוא כמו כל סוכן אחר שאתה מגייס אותו.
צריך להגיד את האמת, אתה יודע, כל הספר שלך, וגם כל ההוויה שלנו, היא לצד, מצד אחד לצד השני, יש עולם שלם של בוגדים, או לא יודע מה, שלא מופיע כל כך. זאת אומרת, שירות הביטחון הכללי בארץ, או משרד החוץ, מפעילים הרבה בוגדים, בקרב מדינות ערב. Mm-hmm. השיטות שבהם עושים את זה, הרבה פעמים שונות ממה שאתם מתואר בספר שלך. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אני לא זוכר, כי אולי פספסתי, אבל בספר אין מקרה כמו של גילינו משהו עליך, ועכשיו נשתמש בזה כדי להפוך אותך... זאת אומרת, זה הרבה פעמים, סתם כי... מהניסיון שלי בשטחים, אני יודע מה, שבא איתך מישהו מהשבק, ויודע הכל, ומשתמש בידע הזה כדי לגרום את דברים לקרות.
כן.
זה
כן.
מאוד שונה... אבל אז שאתה רואה את התמונות בתולקר, הם של שני ערבים שעושים, טובחים בהם בני עמם, כי הם בוגדים, מישהו הפעיל אותם.
בהחלט, בהחלט.
זה מאוד שונה מהסיפורים שאתה מספר.
זה שונה מהסיפורים. אנחנו בחרנו בספר להבין את המניעים ואת אישיותם של בוגדים שהתנדבו למסור מידע, שהם לא גויסו. וכשאתה מתאר את שבק ואת הסוכנים, נקרא לזה, הסוכנים שיש להם בארץ או בחול, אז אתה מדבר על תהליכים של גיוס, ובכל תהליך של גיוס, בעצם זה סיפור שונה מאשר התהליך שאתה מתנדב. אותנו עניין, מה גורם לאנשים להתנדב למסור מידע? לא במצבים שגויסו, ואפרופו זה השאלה אם ואנונו, האם הוא התנדב למסור מידע או גויס?
אני מניח ש50 שנה מהיום, מי שיכתוב את הספר הבא שיהיה בסגנון שלך, יהיה בו הרבה מאוד סינים אמריקאים. שזה מסוג הדברים האלה ש... אתה יודע, אף אחד לא רוצה להרער את אמות הסיפים של מדינת מאגרים, אבל מצד שני יש 4 מדינות שהם הכריזו עליהם בתור מדינות אויב, שזה איראן, צפון קוריאה, סין ו... ברח לי עכשיו, אבל יש 4 מדינות. ויש המון סינים אמריקאים בשלל עמדות מפתח...
בהחלט.
ולסין יש, סין סגרה פערים מהמערב,
אדירים,
ממטוסי קרב, מלא יודע מה. אז כן, כולם הולכים להאקרים ואיך הם, אתה יודע, פשוט עבודה דיגיטלית נטו מרחוק. קטונתי, אבל לא נראה לי. לא נראה לי. פשוט לא נראה לי, אמין, ושאמרתי, איך יכול להיות שרשויות הביטחון האמריקאיות, זאת אומרת, כל כך שעננות, ואז קראתי את הספר שלך, ואז התחלתי לצלול לזה קצת, ואתה רואה פשוט שעננות קיצונית, זאת אומרת, יש דברים שפשוט לא האמנתי, שנגיד טכנולוגיה של מטוסי קרב, שהסינים סגרו את הפער מאוד מהר, כמו שהתוכנית הגרעין הסינית נסגרה, כמו שתוכנית הגרעין של ברית המועצות נסגרה נורא מהר, כי מישהו הדליף.
כן.
ואתה יודע, אתה אומר 7 באוקטובר, איך קרה? אני אומר איך קרה, כי המערכות לא מספיק טובות, לפני, בצורה הכי בוטה שיש. והשבר הזה, ואתה יודע, אתמול ראיתי את ראש השבק מדבר אצל אילנה דיין, ואפילו אצלו זה נראה כמו שבר. הוא עמד בראש המערכת. פשוט תקופה מרתקת לחיות מהבחינה הזאת.
נכון.
אני מניח, עבור מי שכמוך שמסתכל על זה.
זה מאוד מרתק, זה גם מפחיד. כאילו זה כמו, שוב, פסיכולוגית, אנחנו עד גיל ההתבגרות מאוד סומכים על ההורים שלנו. גיל ההתבגרות אנחנו מתחילים להבין שהם ככה...
עוד אנשים.
עוד אנשים, כן, לא מי יודע מה גם, אוקיי.
כן.
אז זה חלק מההתפכחות של המציאות וההבנה, זה חלק מה שאתה מתאר אפרופו הארגון, גם יש את הקונטקסט הגיאופוליטי של חזרה של מלחמה קרה, של טובים ורעים, הסינים, ושל שייכות, וכמה אתה יכול לנבא את זה, וכמה אתה מסתכל על זה במובן של, אתה לוקח קבוצת אוכלוסייה, ואתה אומר, קבוצת האוכלוסייה הזו, היא פוטנציאל לבגידה, או למילה באמון. אתה לוקח את זה ואתה אומר, התחושה הזו של שייכות וחוסר שייכות, של זרות, היא חלק מאוד מרכיב בבגידה. אתה לא מרגיש שאתה שייך, אתה לא מרגיש שאתה חלק. אז יש שיעור מאוד גבוה של סינים בארצות הברית, שהם לכאורה פוטנציאל. עכשיו, מה אתה עושה עם זה? אם אתה שם את כולם כדמויות ש... לא, אתה לא שם את כולם, כמו שאמרת. שיעור הבוגדים הוא מאוד קטן, איך אתה תנבא מתוך שיעור הסינים?
ומה תעשה למשל כשיש כל כך הרבה אנשים שקיבלו כסף מהרוסים או הסעודים או הקטרים? זאת אומרת, אתה רואה, ברגע שטראמפ משקר פעם אחת, זה מרעיש עולמות. ברגע שנשיא ארצות הברית משקר על בסיס יומי, אין משמעות לשקר הרי, כי הוא כבר שיקר אלפי פעמים, זה כמו שהוא עצמו אמר, אני יכול לראות במישהו במנהטן ויהיה בסדר, הוא אמר את זה על עצמו. עכשיו אני אומר, אנחנו יודעים כל כך הרבה מקרים שהקטרים שיחדו בצורה בוטה, כדי להביא את המונדיאל אליה, כדי להיכנס למוסדות אקדמיה, פשוט מעטפות עם כסף, מזוודות עם כסף, אז אתה אומר, אוקיי, הנה עוד מישהו בווינה השבוע התגלה שהוא בוגד גדול לטובת הרוסים, קטרים, סעודים, מה זה משנה? כשיש כאלה כמויות, יש מסמוס של האקט עצמו אפילו, זה כמעט מתנרמל.
אתה מדבר על...
עד לצמרת הממשל האירופאי.
אתה מדבר על הצמרת של הממשל האירופאי, או על ה... תפיסה הסוציולוגית של, של שקר שהוא הופך להיות נורמטיבי. זה חוזר לנושא של, של, של מעילה באמון. זאת אומרת,
כן, של אובדן אמון בסיסי.
כן, כן. אבל אני רגע לוקח את זה למקום של המניעים. זאת אומרת, אני אחד הדברים שקראתי, אחד את השאלות שמישהו העלה בפודקאסט.
בפייסבוק?
פייסבוק, כן,
אוקיי,
כן.
אז נגיע לזה תכף, אל תדאג.
אז, ואחת השאלות היא
למה בוגד הפך את הגינוי אולטימטיבי? אני רואה את האיזון בין חיפוש בוגדים ובקרה על פעולות של עובדים, בין חשש מהפחדה של עובדים טובים?
לא, על איימס. מישהו שכתב על איימס, על ריק איימס.
איך מגדירים בגידה? ישנה מן הסתם אנשים שימכרו את המדינה, או כל קבוצת אנשים שמקורבת אליהם, בתמורה לבצע כסף. Okay. למשל, אולדריץ' איימס, זק הופמן שואל את זה.
אז זק הופמן שואל את השאלה על המניע של הכסף, של בעצם אולדריץ' ריק איימס, שהוא בגע תמורת כסף, הוא קיבל מיליונים מהרוסים. אז כלפי, כאילו ברמה השטחית, כשאתה מדבר על כסף, על הקטרים, אתה מדבר על הרמה הכי נגרישית, שטחית. זאת אומרת, תמורת בצע כסף, אני יכול בעצם לבגוד, אני יכול לעשות מעשה, שהוא מעשה שמבלבל אותי מי אני ומה אני, את מי אני, במי אני מאמין ועם מי אני מזדהה. זו שאלה אחת, אבל, כולל נניח עם אצל אולדריץ' איימס, אבל כשבודקים, נניח, מחקרים שנעשו על ידי האמריקאים, מהם הגורמים שגורמים לבגידה, אז הם קוראים לזה, קראו לזה, בשנות ה-50 מייס, שזה money, בצע כסף, I, mice, ideology, האידיאולוגיה של הבן אדם, שנות ה-50 מלחמה קרה, קומפרומייז זה מה שדיברנו מקודם על סוכנים, זאת אומרת שאלה שהם בעצם משותים, אוקיי?
גילו שהם משהו במשפחה, גילו שימוש בסמים, גילו הימורים,
נכון.
סחטו אותם לבגוד.
בדיוק, והגורם הרביעי זה אי, זה אגו. עכשיו, מה שהשתנה במשך השנים, זה שאנחנו רואים שהאגו הוא המרכיב הכי משמעותי, ולא לא האידיאולוגיה. זאת אומרת, האידיאולוגיה היא בערך כלפי חוץ, הכסף הוא כלפי חוץ, אבל האגו, אפרופו אולדריץ' איימס, ריק איימס, שלכאורה זה בצע כסף, אבל האיש יהיר, האיש נפוח, האיש עם אנחנו נקרא לזה היום, או מליגננט נרסיסיזם, הוא נרקיס, מליגננט, חולני.
ממאיר.
ממאיר. או יש מושג שנקרא נחשים בחליפות, כאילו על פסיכופטים שנכנסים לארגונים, והם בעצם הופכים להיות דמויות שהם פסיכופטים בתוך הארגון, והם כמו ערפדים שמנסלים את הארגון לצרכים שלהם. ואתה רואה בעצם שבתחת לכסף, הבן אדם הזה הוא פשוט איש נצלן, איש שהוא בעצם, כל מי שנמצא לידו, הוא בסופו של דבר מה שנקרא, הוא טוען אותו פנימה, והוא בולע אותו לתוך עצמו.
יש שיטענו שתעשיית הפיננסים כולה מורכבת בחלקה הגדול מאנשים כאלה. זאת אומרת, ספרים כמו איפה היחטה של הלקוחות מתארת בדיוק את המצב הזה, של אנשים שבגדו בפידושיארי אובליגיישן שלהם, שהם לא דואגים למשקיעים שלהם, אלא הם דואגים להשאיר את עצמם, וזה נהיה הנורמה. זאת אומרת, הסיפור הכי מפורסם זה שפוקר שקרנים, שמייקל לואיס, שזה הספר הראשון של מייקל לואיס, אחד הסופרים האהובים עליי, אז הוא כתב את פוקר שקרנים בסוף שנות ה-80, כדי להראות איך שוק אגח בוול סטריט הוא רכוב ומגעיל ודוחה, ומקום שהוא עזב אותו, ווול סטריט השתמשו באותו הספר ככלי לגיוס. כי אמרו, תראו איזה כיף.
אז זה תחום שאתה מכיר ואתה בקי ואתה מחבר, אתה שם איזשהו גשר. גשר לעולמות אחרים שאני פחות מכיר אותם. התחום הזה של, שאתה מתאר את ה...
אני מכיר הרבה אנשים שזה המודוס אופרנטי שלהם, זאת אומרת, זה הכלי, זאת אומרת, היה עכשיו איזשהו יזם מפורסם, במקרה פגשת אתמול, אני מקווה שהוא לא יחס עליי, אבל שאמרו לו, הנה, הרסת את החברה, נכשלת, אומר, אתה יודע כמה כסף יש לי הבנק?
כן.
עכשיו אמרתי, אני ממש רוצה לקוות שהוציאו את זה ברעיון הזה מקונטקסט, אני לא עקבתי, אבל זה יעזר אותי.
זה לגמרי.
זאת אומרת, שאתה אומר, מה, אני שאלתי, תראה כמה כסף יש לי. ואני אומר, לא, איך לא עצרו אותו מלהגיד את הדבר הזה? אני מניח שהוציאו את זה מהקשר, או לא יודע מה, אני אפרגן לו שזה לא בדיוק ככה, אבל זה פשוט משפט נורא.
בשבילך זה משפט נורא. כי אני מניח, אני לא מכיר...
אני רוצה לקוות שבשביל כולם זה משפט נורא, או בשביל הרוב.
אבל אני כפסיכולוג אסתכל על הדמות הזו שאומר, רגע, יש שם דמות שהיא דמות מנהל, או דמות גדולה, שבעצם הוא אגואיסטי. הוא, כל מה שהוא רוצה, זה האינטרסים שלו, הוא לא מתחשב בכלל, הוא לא מתחשב באחרים. מה שחשוב זה הכסף. כאילו כמו, נניח, דמות הורה, שהוא, בניגוד ל... זה ששמעת את הבן שאומר בוגד, ואתה אומר, רגע, רגע, אני עושה שינוי. הוא לא, לא, עכשיו הוא בהוק או בהקרוק, הוא יעשה את מה שהוא רוצה. כי ככה ירגיש לו טוב, כי זה מה שעושה לו טוב. כי הוא עכשיו צריך שהבן שלו יפעל לפי המודוס אופרנדי שלו, ולא לפי המודוס אופרנדי שלו.
בסוף צריך ליישב את הדיסוננס הקוגניטיבי שיש לנו בראש. אתה יודע, לא יפה להגיד שנכשלנו, למרות שברוב המוחלט של המקרים, כי יזם זה מה שקורה, אתה נכשל. אז אתה צריך ליישב, אתה יודע, זה היה כישלון מפואר. זאת אומרת, בוא נתלך את רשימת הדברים שיזמים מספרים לעצמם. זה הסיפור טוב, זה אתר פתקעה. זאת אומרת, כל מיני מילים כדי להחליף פשוט את המושג של נכשלתי. נכשלתי.
ומה אתה עושה כשנכשל כיזם?
מנסה שוב? או לא, אבל זה מה יש. זאת אומרת, מה אתה עושה שוב? זה שאלה אחרת מלהכיר בעובדה.
שנכשלתי.
כן.
אז זה מדהים. זה מדהים במובן הזה שהדבר הראשון זה ההכרה בכך שנכשלתי. ההכרה הפנימית ולא היברון או ההכחשה של נכשלתי, שעשיתי משהו שבסופו של דבר הוא פגע בי.
עזוב, לא הצלחתי. זאת אומרת, אתה רואה את זה למשל, יש את ה... אי פעם יצא לך, אבל להעביר גיבוש ביחידה מיוחדת. אף אחד כמעט לא מוותר, כולם יוצאים על רפואי. זאת אומרת, המושג הזה של... לא נכשלתי, לא ויתרתי, נפצעתי. או לא, אתה יודע, אבל אז אתה אומר, כן, אבל אחרי 4 ימים, אף אחד לא ישן, לכולם כואב. כל מי שיצא רפואי, אלא אם כן נשברה לך הברך ב8 מקומות שונים, זה מה שזה. זה מה שהגיבוש מנסה לבדוק, אם ויתרת, לא ויתרת.
כן ולא.
אבל המושג בראש של ההחלפה הזאת, של יצאתי על רפואי.
אתה נוגע בעוד תחום מאוד מעניין, אפרופו גיבושים או גיבושים ליחידות מיוחדות. בעברי הייתי פסיכולוג בגיבושים ליחידה מיוחדת.
אין לך תיקח, אז זה נושא שאני מת עליו, זה נושא שכל כך מרתק אותי, לראות אנשים מתי שהם מוותרים. זאת אומרת, כי זה מה שאני חי.
אבל מה שאותנו יעניין כפסיכולוגים, זה לא שהוא יגיד בגלל רפואי, אלא שהוא יסתכל במקום שהוא ויתר, והוא יוכל להבין למה הוא ויתר. כי אני הייתי כפסיכולוג רוצה שהחייל, הלוחם, יהיה במגע עם המקומות שבהם הוא יודע במה הוא חזק ובמה הוא חלש, והוא לא ינסה להיות במקומות שהוא חלש, והוא ינסה לקפוץ מעל מה שהוא לא יכול לקפוץ. אני יש לי משקפיים, לא, אני אוריד את המשקפיים, אני לא רואה כלום. אוקיי? אז היכולת בהתבוננות עצמית, והיכולת להתבונן בכישלון ולעמוד מול הכישלון, ולחיות איתו, ולהגיד, אוקיי, מה אני עושה עכשיו, שפעם באה אני אקשל פחות. אני תמיד אקשל. אין מצב שאני לא אקשל. אני אקשל פחות, כי אני אלמד על עצמי. וזה חלק מההכשרה. חלק מכל הכשרה ביחידות, נקרא לזה, מסווגות, או יחידות קרביות, זה שההכשרה היא מאוד ארוכה. למה היא הכשרה מאוד ארוכה?
צריך לשנות את האופי של הבן אדם, לוקח זמן לשנות
אותו. ואתה יכול לשנות את האופי רק
אם... כמו טיפול פסיכולוגי שלוקח שנתיים, שלוש, לא קורה תוך שבוע, נכון?
בדיוק, זה תהליך, זה תהליך מאוד ארוך, שיכול לקחת לפעמים שנה, שנה וחצי, עד שאתה לומד על עצמך, איך אתה הופך להיות רזיליאנט, אתה הופך להיות מישהו שהוא לא מוציא פרופיל נפשי.
כן, היה לי איזה פעם ש... נסעתי ברכבת, ירד גשם וקר, ואיזה אימא שם ריננה, קוננה, על זה שהשרבולים מקופלים, ועל השטות הזאת שמבקשים מחיילים לא לקפל שרבולים, כי מה זה משנה? ואמרתי לה מהצד שלי, אני אומר, אם אתה עכשיו, לא יודע, בדיוק הייתי לשלושה ימים בארדו, ואתה שוכב שם בבוץ, ואתה צריך להגיד לעצמך שלא קר, ושלא תקבל היפותרמיה, כי זה מה יש, כי אין איפה ללכת, אתה עכשיו תהיה את ה-72 שעות האלה בינואר בארדוב, ואתה צריך להתמודד עם זה.
נכון, נכון.
אז הדרך הטובה להתמודד עם זה זה בצורה הדרגתית, אז אתה יוצא הביתה עם שרבולים מקופלים, ואתה משכנע את עצמך שאתה אתה פחות רך מ... התהליך הזה כל כך יושב עליי, כי ככל שהשנים מתרחקות מהזמן שהייתי בו אז, אני שוב נהיה רך.
כשאתה אומר אני נהיה רך,
זה כמו, אני קורא לזה להיות בייב, החזיר. חזיר זה חיה שיכולה להיות חזיר בר וחזיר בית עוד במהלך חייה. זה לא כמו כלב, זה לא כלב, זה לא חיה אחרת, זה אותו חיה. אני רואה את זה על עצמי, אתה יודע, הייתי הרבה יותר קשוח פעם מהרבה מאוד בחינות, מהרבה בחינות לא, אבל אתה נהיה רך.
זאת אומרת שבמשך
שנים... דברים מפריעים לך שפעם היית יכול להתמודד איתם.
כן.
בעיקר דברים פיזיולוגיים, שזה הכי בולט בוא נגיד.
שהיית יותר קשוח או קשה.
יכלתי להתמודד איתם.
שזה חלק מהגדילה וההזדקנות. נכון? אתה במגע עם זה.
אתה יודע, זה בסוף חלק מהמציאות. המציאות יוצא, אם יש לך מציאות נעימה שיצרת לעצמך ופריבילגית, אתה נהיה רך, אתה נהיה בייב. אתה משמין, אתה נהיה... אתה נהיה רך.
אבל רם, זה אם אתה במגע עם עצמך שאתה נהיה רך. אם אתה לא במגע עם, אתה מתכחש לזה שאתה נהיה רך. זאת אומרת...
אתה מתחיל לספר לך סיפורים.
אתה מתחיל לספר סיפורים.
זה אני אומר, כל הדמויות בספר שלך, בסוף זה כל הסיפורים שאנשים מספרים לעצמם.
כן, נכון, נכון. עכשיו, זה לא רק הסיפורים, תראה, אחרי שכתבתי את הספר, אחרי שכתבנו את הספר,
כמה זמן זה לקח?
7 שנים.
וואו.
7 שנים. הרגע שהתחלנו. מרפתקה הבאה.
באמת?
כן.
אין ריקנות?
לא, אין ריקנות, כי זה לא, בוא נגיד, לכתוב ספר בגילי, אני בן 70, זה לא כמו לכתוב ספר בגיל 30, נקרא לזה. זה לא מה שנותן לי, לא מנפח את האגו שלי. זאת אומרת, זה לא המטרה. המטרה היא בעצם ללמוד, להתנסות, להכיר את החיים, כמו שאנחנו מדברים עכשיו קצת, ללמוד ולהכיר יותר טוב את מי שאני, ומי שהייתי לפני, ומי שאני אחרי. אז החוויה היא, אין ריקנות, כי יש עוד דברים אחרים שממלאים את החיים.
אבל הכל תלוי גם מה יהיה עם הספר, בסופו של דבר זה, ראיתי, אותו מייקל לואיס, שכתב את פוקר שקרנים, כתב ספר, מערכת היחסים בין טברסקי לקיינמן. ספר מופלא, באמת. והוא מספר שם שקיינמן היה אדם א', עד לנובל ומותו של עמוס טברסקי, שהיה האלפה מייל והדמות המאוד בולטת בצמד הזה, ואחרי זה... טברסקי הלך לעולמו, וקיינמן נשאר עוד 20 שנה כזוכה פרס נובל, וכמי שנחשב לאחד האנשים הכי חכמים בעולם, ובגיל 70 הוא שינה לגמרי את אופיו. מייצור מופנם וקטן למישהו מאוד, אתה יודע, סלב.
כן, כן.
בכל גיל אפשר להשתנות.
אין ספק, אני מניסיוני האישי ומניסיוני עם זוגתי, זה אנחנו, השינוי נעשה הרבה יותר משמעותי כשאתה בגילים יותר מבוגרים, ויש לך ניסיון. למה? השאלה היא שאלה טובה, התשובה מהמותן היא מה קורה לך כשהילדים לא בבית. שתיים, ילדים, ילדים בבית, יש לך המון גורמים שהם לא מאפשרים אלא לחיות את היום ולשרוד, פשוט לשרוד. אני רואה את הבת שלי עם הנכדים שלה, אני אומר, איך הייתי מסוגל להתמודד בגילאים מבת עוד מעט 40, 30 ומשהו, ושלושה ילדים וילדה קטנה, איך הייתי בכלל, אני מסתכל על עצמי, לא.
היית הרבה יותר קשוח.
הייתי הייתי הרבה יותר קשוח, זה התגובה. הייתי הרבה יותר טעון.
לא קשוח כלפי מישהו אחר.
הייתי הרבה יותר
רזיליאנט במובן של, אתה יודע, ההרגשה הזאת של הורה, שזה משהו לא יפה להגיד, אבל לפעמים אתה רק רוצה שהיום יסתיים.
נכון.
זאת אומרת, יש ימי חופש לילדים, מתחיל היום, עשית ככה, ככה, וככה, 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 ואתה מסתכל, אתה אומר, 8:50 בבוקר, הייתי בטוח שעבר הרבה יותר, אני רק רוצה שהיום הזה יסתיים, ויהיה לי אולי את החצי שעה בסוף היום. עכשיו, לא יפה להגיד את זה, הרבה הורים מרגישים רע עם הדבר הזה, אבל ההרגשה הזו, שאתה רק רוצה שהיום יסתיים כבר,
כן.
היא כל כך קאונטר-איטואיטיב לחוויה האנושית, יש לך כל כך מעט זמן,
נכון.
בכדור הארץ, לרצות שיום יסתיים,
נכון.
זה משהו שהוא...
אז לרצות שיום מסתיים זה חלק מהמציאות. זה חלק מהמציאות.
נכון, אומרת, וכל כאילו, כך הרבה שלבים בחיים.
אתה מתאר משהו שאמר זה לא יפה.
אני אין לי בעיה עם הורים, זה, יש הרבה אנשים שמרגישים רע עם זה.
עכשיו, תאר לעצמך, אני מקווה שלא, לא היה לך, אין לך ילד פגוע, אבל הורים לילדים שהם נניח על הספקטרום או הם אוטיסטים, שזה קריאה תחת. עכשיו, הם לא יכולים להיות במקום של להגיד, אני צריך חופש, אני מרגיש בשמונה וחצי, אין חופש.
מחויבות לכל החיים.
מחויבות לכל החיים, ממש ככה. מחויבות אמיתית, אם באמת אתה הורה, שאכפת לך ממה אתה משאיר אחריך.
כן.
אבל הנקודה הזאת, שמונה בערב, או תשע בערב, או 11 בערב, זה המקום שברגע שאני כמבוגר, יש לי הרבה יותר זמן, בפנאי, לא רק לקרוא, ולא רק ללמוד, גם להיות במגע עם עצמי, ולהיות במגע עם זוגתי, וללמוד ממנה, והיא לומדת בבוקר. אני צריך להגיע לפה, באתי עם הרכבת הקלה. אני מרשה לעצמי להגיע עם הרכבת הקלה.
מה זה אומר, אני מרשה לעצמי להגיע עם הרכבת הקלה?
אני לא צריך, אני יכול לנסוע בזמני החופשי. אני לא צריך, לא, כרגע, אין לי גן, אין לי בית ספר, אין לי, אני צריך לחכות למטפלת שתבוא. אני חופשי עם עצמי, אני יכול לצאת קצת יותר לפני כן, אחרי כן. ותוך כדי זה, אני שמח שאני מאוד מתוח, כי אני מגיע למפגש עם ראם. אני לא לגמרי מגיע עם ראם. אני מקווה שיהיה לי נחמד. אני קצת מתוח. ואז מי שלוקח אותי לתחנה, זו זוגתי. ואז אני רואה שהיא נוהגת ככה שלא מוצא חן בעיניי. אז אני מעיר לה.
אני מעיר. בדרך כלל מעיר לה?
אני, היום הרבה פחות. כשהייתי צעיר, הערתי הרבה יותר. כלומר, אני שם לב שאני מעיר לה, ואז אני מיד שם לב שאני הערתי לה והייתי לא נחמד.
כי היית מתוח?
כי הייתי מתוח. כשאני יותר צעיר, אני לא יכול להיות במקום הזה. אני זוכר את עצמי נוסע, כשאני נוסע, היינו כמה שנים באנגליה, שם עשיתי את הדוקטורט, ובזמנו לא היה ווייז, אז היה מפות. ואנגליה היא בנויה, אחד העקרונות היפים באנגליה, זה שיש תנועת רמזורים, יש כיכרות, כדי לווסת את התנועה. חשבה של ויסות תנועה על ידי כיכרות, ולא על ידי רמזורים. אתה נכנס לכיכר, ויש שש יציאות. עכשיו, איך אתה יוצא? ביציאה שאתה רוצה. עכשיו, אם המפה לידי, אני לידה, ואני מוצא את הרשת, היא לא מוצאת, ואנחנו נכנסים, כשאתה נכנס להייווי, אתה לדעך, אתה חוזר. ואני מתחמם, ובשביל אני מתחיל לצעוק עליה, איזה פסיכית את, ואיזה מטומטמת, ותסתכלי, ואמרתי לך, ואמרתי לך. מיד היא הופכת להיות הדמות, מבחינתי, הכי לא תומכת בעולם. עכשיו, היא תומכת, היא מסכנה, יושבת לידי.
כן.
אין לי את הזמן אפילו להגיד, רגע, לקח לנו כמה פעמים, עד שאמרנו, רגע, אילן, תרגיע את עצמך, אירי, תרגיע את עצמך. כשאנחנו נכנסים לכיכר, אנחנו עושים שש סיבובים, עד שאנחנו יודעים איפה אנחנו צריכים לצאת. זה עניין של למידה. היום יש לי יותר פנאי כדי להיות בהתבוננות, כי אין לי את כל להיות קשוח, או להיות הרבה יותר רזיליאנט כלפי חוץ. אני חוזר.
כן, בעיניי קשיחות זה גם לדעת להישאר רך בסיטואציה. זה בעיניי קשיחות. כן, קשיחות זה לא להיכנס ל...
נכון.
זה מה שג'ו רוגן יגיד, לביץ' מוד.
נכון.
אתה יודע, אל תהפוך לבן אדם הזה שמאבד את ההשתנות. ואני אגיד לך, היה לי יום שבת, לקח לי את הילד לבריכה, לשחות ליד אותם קצינים שאני חושד שהם קצת עבריינים, סתם לא, זה על... סתם מדברים בצורה שמאוד שונה לי כמובן, ונפתחה הדלת.
וואו.
כי תקלה באוטו.
כן, ברור, וואו.
נפתחה הדלת. אז הכניתי ואמרתי, הנה הזדמנות מדהימה להעביר לקח. ואמרתי לו, ברין, תראה איזו הזדמנות מעולה, להיות רגוע ולהיות לאלתר. אז קשרתי את הדלת עם החגרות בטיחות, כי הפתחתי לו שהולכים לשחות ביחד. אני לא רוצה עכשיו לחזור. מצד שני, הדלת פתוחה, אני גם לא רוצה לנסוע במקום כביש מהיר עם דלת פתוחה. אז אני חושב שפשוט קשרתי הדלת עם החגורה בטיחות, ועכשיו היא סגורה יחסית בסדר, מחר אני אלך למוסך. אבל הייתי סופר גאה בעצמי, כי זה אחלה הזדמנות להראות לו שבסיטואציה הזאת היא לשמור על רוגע. כי בסופו של דבר אין הרבה הזדמנויות להראות לילד דוגמה טובה בתנאי לחץ קשים. אני רוצה לקוות שמחר לא יהיה באמת תקיפה איראנית ותהיה לי עוד הזדמנות, אבל אתה יודע...
אבל אני חושב, ראה, מה שאתה מתאר זה שבמהלך החיים, בלי שאני מכיר, במהלך החיים היו הרבה הזדמנויות כדי שתוכל להכיר את עצמך במצבים של לחץ ומתח, כדי להגיב בצורה רגועה.
באיזשהו אופן, או לפגוש. פישלתי פשוט הרבה פעמים, כמו כולם.
זה חלק מהעניין, שפישלת ולמדת. אבל גם צריך להיות שם משהו בפנים שהוא רך, שהוא לא מיד לא מבוסט. מה שאני תיארתי, לא מבוסט, יש משהו רך. אחת התובנות שלי... אחרי שכתבתי את הספר, אחרי שכתבנו את הספר, ודיברנו בינינו על מה הניע אותנו לכתוב את הספר, הייתה שבדיעבד, מבלי שידעתי, רציתי, כשכתבתי את הספר, להראות שמתחת לאגו הגדול של הגברים, יש משהו רך מבפנים. ויש משהו שלפעמים אנחנו לא מוכנים להודות בו. את החלק הרך או את החלק הפגיע, נקרא לזה.
יש יותר, אבל אין איזושהי הטעיה שפשוט יש יותר גברים בתפקידים האלה?
בתפקידים
של, של משרדי הביטחון למיניהם.
זה נכון לעבר היום הרבה פחות. יש יותר ויותר גיוס של מועמדים, מועמדות, לתפקידים, כולל תפקידים מבצעיים. בין היתר בתפיסה המאוד מאוד פסיכולוגית, שנשים הן יותר רזיליאנט מגברים.
אתה חושב שאנשים שרוצים לגייס מרגלים מהצד השני, ושהם מסתכלים על אישה לעומת גבר, הניתוח של המניעים שעכשיו צריך לעבוד על איך בעצם לפצח את הבן אדם הזה, יהיה שונה מאוד?
לא, אם הוא לא יהיה שונה מאוד, לפחות בניסיון שלנו, כשקראנו ולמדנו על... המניעים הם אותם מניעים לגיוס, בסופו של דבר. שאלה בגיוס של דמות היא, מה היא יכולה לתת לי? ואז לחפור פנימה ולראות מה משפיע עליה. לדוגמה, נניח אנה מונטס, שהיא מוזכרת בספר, יש לה רקע שהוא מאוד דומה להנסן. בית שהיא גדלה עם פסיכיאטר, שהוא בעצם היה מתעלל, התעלל פיזית.
כן, התעללות רגשית בעיקר, אבל גם פיזית כתב.
גם פיזית וגם רגשית. זאת אומרת, עכשיו, ההתפתחות שלה לא תהיה שונה מהתפתחות של דמות אחרת שעברה. וחלק ממה שהיא מדברת בעצמה על החוויה של מישהו שעובר התעללות, זה התחושה של האשמה שהיא לא הגנה על האחיות שלה, היא האחות הגדולה, על אח ואחות שלה. זאת אומרת, מה שנמצא בפנים זה מאוד אנושי, זה יצא אצל גבר ואצל אישה, אותה תחושה. זו תחושה שאני מכיר מהמקומות שבהם אני מטפל בדמויות, וגם הדוקטורט היה עסק בדמויות שעברו התעללות פיזית, מינית ונפשית, ואיך זה משפיע עליהם. אחת התחושות הכי חזקות זה תחושה של אשמה, שאני לא בסדר, ואיך אני מגן על עצמי. אז זה לא יהיה משנה אם זה אישה או זה גבר, זה אותם דחפים, אותם רגשות בסיסיים שאנחנו מגיבים למצב הזה.
גורם לי לחשוב, יש איזו אמרה כזאת שאין אף פוליטיקאי עתידי שלא יהיה לו תמונה שלו, לא יודע מה, שוטה בגיל 14 או מחזיק בנק או לא יודע מה. אני חושב שלמי שיש עכשיו את כל המידע ופשוט עוגר אותו, כי יש להם מספיק שרתים לעשות את זה, היכולת לנתח התנהגות של מישהו שכותב על עצמו ומוציא, מחצין תמונות וכותב בצורה אובססיבית על הרגשות שלו, כמו שהרבה אנשים עושים בטיק טוק או בלא יודע מה, בפייסבוק לשעבר ולא יודע, סנאפצ'אט, היכולת של ארגונים בעתיד, פשוט להגיד, בטח היום עם כלי משין לרנינג שיש, או הנה אני רואה בבן אדם הזה שרושם בלינקדין שהוא יצטרף למשהו שאני יודע שזה משרד החוץ הישראלי, או תראו, יש לי 16 שנה של כלים מנתח את האישיות שלה או שלו. נראה הרבה יותר קל מאשר אי פעם, למצוא אנשים מתאימים.
זו שאלה מעניינת, כי קוראים לי לחשוב שבעצם כמה ממה שכתוב הוא נויז וכמה הוא סיגנל. זאת אומרת, ממה שמישהו כותב על עצמו, או ממשהו שמופיע שם, כמה זה נויז וכמה זה... וחלק מחוקר מודיעין טוב, זה למקד איפה אתה נמצא בסיגנל, שאתה רוצה להתמקד בו, ולא בדברים אחרים.
אתה פסיכולוג, אתה יודע שנראה לי שמה זה, יש באמת הבדל בין נויז לסיגנל, הרי נויז זה גם משהו שאני בוחר להוציא החוצה, נכון, שזה גם משמעות לנויז.
נכון, נכון, נכון. אז, אבל אם אני חוזר לתחילת השיחה שלנו, אם אני חוזר לתחילת השיחה, אז המידע שאני יותר יהיה לי משמעותי, זה לא מאדם שכותב על עצמו, אלא מה הוא כותב על עצמו, ומה אנשים כותבים עליו, ואיך הם מתייחסים אליו, ומה האינטראקציה שהם יוצרים, ומה הם חושבים עליו. כמו סוציומטרי בצבא, אנחנו יודעים היום, שבעצם המרכיב, אני לא יודע היום, אני כבר 20 שנה, לא, 15 שנה, אני לא במילואים.
20.
אבל המרכיב הכי משמעותי, שמנבא את את היכולת של הלוחם לסעוד, זה הסוציומטרי. אם זה בחיל האוויר, תחילו את זה בחיל האוויר. זאת אומרת, מה אנשים אומרים עליך, אם אפשר לסמוך עליך, השאלה הכי טובה היא. אם אפשר לסמוך עליך כשאתה יצא לקרב, או לא לסמוך עליך, ואם הרוב אומרים, אם אי אפשר לסמוך עליו, אז כנראה שאי אפשר לסמוך עליו, זה לא מה שהוא אומר על עצמו, אלא מה שאומרים עליו. זאת אומרת, כן. לשאלתך, אם אני הייתי היום
במצב... מה נגיד על ראש ממשלה שכל כך הרבה ראשי זרועות ביטחון אומרים שאי אפשר לסמוך עליו?
בהחלט, בהחלט, שהרבה ראשי ממשלה אומרים שאי אפשר לסמוך עליו, הרבה אנשים שעבדו איתו באיזשהו שלב, הפסיקו לעבוד איתו כי הוא זרק אותם, אז אי אפשר לסמוך עליו, כלומר, לא מעט.
כן, פה אם אני אהיה אדבוקט לצד השני, אז זה גם שאלה שחיכתה לך דווקא מהטוויטר, אז מישהו שאל, איך זה שכל ה... אני אמצא תכף את הניסוח המדויק, אבל מישהו שאל, ותכף נסיים, הוא אומר, איך יכול להיות שכל האנשים במקומות האלה, הם בעצם העתקים אחד של השני? זאת אומרת, עכשיו השאלה היא, אם כולם אומרים שאי אפשר לסמוך על בנימין נתניהו, אולי הבעיה היא לא בבנימין נתניהו, אלא בעובדה שכל האנשים בארגונים האלה הם מצד מאוד מסוים במפה הפוליטית.
שאלה טובה שאין לי את התשובה, לפחות ההיכרות שלי השטחית ממה שאני מבין, זה שאנשים משתנים במשך השנים, והופכים להיות יותר רכים. זאת אומרת, גם באזורות הביטחון. דוגמה מאוד מאוד ברורה היא נמיר תמיר, שהיה ראש מוסד, תמיר פרדו, שהוא היום מאוד מאוד נגד הגישה הפוליטית, דרך העמדה הפוליטית, אבל הוא היה חלק ממנה בעבר. זאת אומרת, אתה משנה את העמדות שלך במהלך החיים, וכנראה, וחלק מהדבר הזה הוא אנושי, שאתה יכול להיות יותר בעמדה של רכות מול העולם ומול הסביבה, לא רק במה של נוקשות, אם אתה בהתבוננות עם עצמך. הדוגמה הכי ברורה היא פילבי, הרשע, הרע, הבוגד, שגרם למותם של
המונים.
המונים, אוקיי? חלקם בוגדים, חלקם לא בוגדים. מאות אלבנים שמרדו באלבניה הקומוניסטית. אבל לעת בלוט, בגיל המבוגר, הוא נעשה, גם כשהוא היה אלכוהוליסט, הוא נעשה איש מאוד מאוד דיכוני, מאוד רך, מאוד נזקק. בת הזוג שלו, הרביעית, או היו לו נשים לרוב במהלך החיים שלו, הוא הפך להיות איש רך, רגיש מאוד, מאוד נזקק, מאוד תלותי, חשש בכל רגע שבת הזוג עזבה אותו, פגש את עצמו במקום אחר לגמרי מה שהיה לפני כן, ההירו הזה. אז לשאלתך, כן, אנשים משתנים, וחלק, בתפיסה שלי, חלק ממה שקורה. זה מה שתיארתי מקודם, כשיש לך יותר זמן להיות עם עצמך, ולהיות עם הקרובים לך, ולדבר על זה, ולא רק להתעסק בחיי היום ובהישרדות, אז אתה יכול להכיר את עצמך הרבה יותר טוב.
גם בסוף הסיטואציה משתנה, הרי יש תמריצים חיצוניים, זאת אומרת ליזם, או יזמת, להגיד שהוא נכשל, יש עם זה בעייתיות, כי אתה לא תוכל לגייס יותר כסף. אם מספיק תגיד שאתה לא מוצלח, הבן אדם הבא יגיד, אז אני אביא לך כסף, לבנות את העסק הבא, כי שכנעת אותי, מה שנקרא. פוליטיקאי שמספיק פעמים ירים את היד, יוריד את הראש ויגיד נכשלתי, מיד הציבור יגיד, אז לא. זאת אומרת, היינו רוצים לחיות במדינה שבה אם אתה נכשל, אומרים, וואו, איזה יופי, הוא מכיר בטעותו, הוא יודע לנתח את הכל.
זה ההבדל בין להגיד, אני נכשלתי לבין...
מה הייתי עושה שונה, מה אני אעשה שונה.
או, שלמדתי מהכישלון, בעצם מה היה השלב הבא, יהיה שאני אהיה אחר, או אני אהיה יותר טוב, או אני אהיה יותר מוצלח, זה לא משנה.
כן, להשתמש בכישלון בשביל להשתפר, בניגוד לסתם להיות בוסטן.
נכון, בדיוק. זאת אומרת, כן.
שאלה אחרונה ונסיים, שאלו פה, האם בוגדים מתפכחים עם הזמן או שהם דבקים במה שהוביל אותם לבצע את המעשה?
רוב הבוגדים לא מודים שהם בוגדים. זה פשוט מאוד.
זה ממש ברור מהספר.
כן, אז עכשיו מתפכחים, מה השאלה מתפכחים? כלומר, התפכחות היא כאילו התבוננות בעצמך והבנה של עצמך. אני חושב שהתשובה יכולה להיות... איך ארגון, היותר משמעותית, איך ארגון יכול לגרום לעובדים שלו לא להגיע למצב שהם צריכים להתפקח, כי הם מצאו איזשהו פתרון פתולוגי לקשיים שלהם.
כן, דן קרלין קורא לזה לשחרר כיתור. כשאין מקום לאנשים לשחרר כיתור בצורה טובה וקונסטרקטיבית, אז הוא אומר, תרחיב את זה עכשיו למדינה. כשיש חלק בציבור שאין לו דרך לשחרר כיתור, הדבר הזה מתפוצץ.
נכון, בדיוק.
כל מנוע שאין לו אפשרות לשחרר כיתור, זה בעיה.
בדיוק, בדיוק.
ובנימה זו.
בנימה אופטימית זו.
כן. תודה רבה.
תודה רבה.
עד הפעם הבאה.